טוב, אנחנו בתיקון כ"ה, דף מקורות 3. אנחנו מדברים על נושא הגאולה ובאופן מיוחד על מלך המשיח. בביאתו התייסר את הספינה על ידי הרוח. הרוח נותן מנוחה לספינה, הנפש, ולכן הרוח גם כן משמעותה ריח, ריח טוב. הריח הטוב הוא אחת מהדיאגנוזות של המשיח. יש ריח בוסם גן עדן שנודף ממנו. הבוסם הוא מימד מאוד מאוד חשוב גם במונחים של גן עדן וגם במונחים של אמונה וגם במונחים של תיקון העולם. הרב קוק לעיתים קרובות מדבר על ביסום העולם בזמן הגאולה, שרוצה של דבר שהחוטים שלנו נפתחים מחדש, שאנחנו מסוגלים להריח את התוכן הפנימי של הדברים. גם החוט שלא נפגם בחטאו של אדם הראשון הוא חוט הריח, ולכן מלך המשיח מתחיל מהאחיזה בחוץ הזה כדי לפתח את שאר המימדים של הנפש שנאמר עליו והריחו ביראת השם. ואמר עוד בעוז ימנה, באותו הזמן של ביאת המשיח, שתתייצב הנפש של השכינה, סבחת לה, היא מסבחת את משה רעיה מהנה, שהוא מושרש בזירנטים על שהציב את נפשה. מי שמתפקד כאן כרוח זה משה רבנו עליו השלום, והוא נותן לנפש של השכינה רוגע, נחת. לכן יש פריס בתורת הקבלה שהוא מסמן את שלושת הרבדים, את הריח, את המראה ואת הטעם הטוב, והוא התפוח. והקדוש ברוך הוא נמצל לתפוח, ואירנתי נמצח לתפוח, שנאמר כתפוח בעצי היער, תן דודי בין הבנים. למה כתפוח בעצי היער? שניכרת חשיבותו, כיוון שיש לו את ג' המימדים שאמרנו קודם, גם ריח טוב, גם מראה טוב וגם טעם טוב. כן דודי, דודי כאן זה רעיה מהנה, כלומר מדרגת התפארת, בקבלה היא נקראת גם הקדוש ברוך הוא, וכשהיא מתלבשת במדרגה אנושית, זו מדרגתו של משה רבנו. אז כן דודי בין הבנים. אז משה רבנו כאן בולט מבין הבנים, נקראת חשיבותו בין שאר הצדיקים שעסקו בתיקון השכינה. כלומר, מהו תיקון השכינה? האפשרות לתת לשכינה מנוח. כשהשכינה מתלבשת במציאות העולמית, זה בעצם גמר התיקון. רצה הקדוש ברוך הוא שם לעשות לו התברך דירה בתחתונים, זה השכינה, שבסופו של דבר היא באה וסוכנת בעולם הזה. הירידה הזאת לוקחת הרבה זמן, היא לוקחת בעצם שש מדרגות של זיירנטים. כלומר, כל זיירנטים צריך להיות שותף לגילוי השכינה בעולם, ולכן יש שש מדרגות בזהירנטים, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, והם ששת אלפי שנה בהבר אלבא. ולכן העולם נברא לשש אלף שנה, כלומר כל אלף שנה זה גילוי אחד של נחת עבור הנפש של השכינה כדי שתתיישב בעולם הזה. לכן השכינה עצמה מודה, מסבחת לאותן שש מדרגות של זהירנטים. שמשה רבנו הוא המייסד אותן מדרגות. ולבטא יעול לדינתא, ואחר כך ייכנס משה לגן, אחרי שש המדרגות התחתונות של זהירנטים, נכנס משה לבינה. שם זה הגן העליון, הגן של החוכמה. ועשית מסתמן רימונים, ויוצאים משם רימונים, שהם האות נצח והוד בבינה המתלבשות בחוכמה ובינה בזהירנטים. כלומר, המדרגה העליונה של זהירנטים, חוכמה ובינה של זהירנטים, בתוך אותן שתי מדרגות, מתלבשות המדרגות התחתונות של הבינה, הנצח וההוד. ולכן משם מוציא משה רבנו רימונים, רמז לאותן הערות של נצח והוד שמתלבשות שמה בחוכמה ובבינה שלו, שזהירנטי. ויעיב לה ונותן לה מעשיס רימונים, דהיינו מהערת המוחים הנמצחים בנצח והוד, וזהירנטים לחוכמה ובינה במלכות. לכן גם הוא בעצמו, כשהחוכמה והבינה נתנו מהנצח והעוד של הבינה מהנצח והעוד של הבינה לחוכמה והבינה של זהירנטים, אותו דבר זהירנטים מגלה מהנצח והעוד של עצמו לחוכמה ולבינה של המלכות. כלומר, כל תחתון נותן לעליון. לעליון של הספירה שמתחתה. ולקיט אגוז, והוא ילקט משם אגוז, שהוא הערת הדעת הנמשכת ביסוד בזהירנטי. אל גינת אגוז ירדתי. ללקוט תוצמים, כן? אז זה בעצם היסוד של זהירנטים, הערת הדעת, היא נמשכת עד היסוד של זהירנטים, זה הסוד של האגוז. ומה הוא עושה שם? וצבע קליפין, הוא מסבר את קליפת האגוז, והיינו את הקליפות האחוזות ביסוד שלה, של המלכות. הוא צריך לסבור את כל הקליפות שמפריעות לזהירנטים להתגלות, כי הוא מגלה את המדרגות שמעליו, כלומר את הנצח וההוד של הבינה, שהיא בעצמה מגלה את המדרגות של החוכמה. זאת אומרת שהכל עובר דרך זיבוגים, דרך יסודות ומלכויות, ולכן צריך כל הזמן לנקות את המדרגה של היסוד, ודווקא כאן רואים שהיסוד של הנוקבה הוא זה שדורש ניקוי בסוף התהליך. מלך המשיח יש לו תכונה נוקבית מאוד מפותחת, ולכן הוא מלך מלשון מלכות, ולכן צריך לנקות אצלו את התכונה הנוקבית הזאת, כאילו לנקות את היסוד של המלכות, את הנרתיק, כדי שיהיה אפשרות לגלות את כל הערכים העליונים שיוכלו להתגלות בכלי האחרון. בשביל מה כל זה? ויהיב לה מוחה מלגב, ונותן לה מהמוח שבפנים של יסודו. כלומר, הוא נותן לה את הלסד, את העומק של היסוד, זאת אומרת שהיסוד מחובר ישירות לדעת, לספירה עליונה, לכן כל האור הזה עובר דרכו עד שהוא מגיע אל המלכות. בסוד המוחים שמקבלת ביטת היחוד. ואלו הם המוחים שהיא מקבלת בזמן שהם מחוברים, היסוד והמלכות. לכן הוא צריך להעביר לה את המוחים העליונים. והיא אכלה, והיא אוכלת ומקבלת את הערות המוחים בדעת דרך יסודו. כן, אז היא בעצם אוכלת וסוטה. ושתית מעשיס הרימוני, וסוטה מעשיס רימוני, רוצה לומר שמקבלת את המוחים בחוכמה ובינה שלה, מנצח והוד שלו. מה? לא, היא לא יותר גבוהה מהאכילה, האכילה היא בחוכמה והאכילה היא בבינה. רק שהוא לוקח את זה מבחינה הפוכה, מלמטה למעלה. אז הוא מקדים את השתייה לאכילה, והיא שתיעת, ועל ידי זה היא מתרפת מנפילתה ומירידתה. צריך להקים את השכינה מהאפר, מהחולי. החולי הוא חוסר אפשרות להתבטא. זה החולי הראשון, המרכזי, החולי שבדעת, גלות הדעת, זו גלות השכינה, חסימה מילולית. חסימת הדיבור האלוהי, חסימת המאמרים האלוהיים שעל ידם נברא העולם, כל זה צריך להתגלות בסופו של דבר במלכות. מלך המשיח מגלה רטרואקטיבית את המאמרים שהיו ביסוד הבריאה. כדי לגלות אותם מאמרים צריך לפתוח את הפה. הפה הוא המלכות. שהמלכות לא מדברת מעצמה, הפה לא מדבר מעצמו, אלא הוא רוח שממללת דרך הפה. ולכן המלכות צריכה להיות נקייה כדי להיות זכה, ולא להוסיף דברים מעצמה, אלא לסקף בנאמנות את הספירות שמעליה. וזה הוא דאמר קרא, וזה שאמר הכתוב, אל בינת אגוז ירדתי. מי זה מדבר? זה ירנטי. אומר שהוא ירד אל המלכות, הנקראת גן, של האגוז, של היסוד, שנקרא אגוז, כדי להתייחד איתה ולתת לה את הערת המוחים. כל זה בעצם סוד הגאולה. הדבר הזה מופיע כדבר מצני ל... מהלך הראשוני שהוא לכאורה לא מופיע כאן, אבל הוא מוכרח המציאות, מחויב המציאות של עם ישראל בארצו. ולכן רק כשעם ישראל מקים ממלכה, כל הדברים האלה בעצם הם תוצאות יוצאות, פועל יוצא מאותה מלכות שמתבססת קודם לכן, מבחינה ריאלית, בוא נגיד ככה. הייתי אומר אפילו פוליטית. כי אין מה לעשות, זה המנגנון שמקדם את המהלכים ההיסטוריים כאן בעולם הזה. ולכן, בתוך המהלך הזה מתלבשת כל החוכמה העצומה התמימית הזו. אלא שקודם לזה, הופעת הגוף. כמו שאצל תינוק, הופעת הגוף, היא זו שקולטת את הנשמה, גם אם הנשמה כבר קיימת, אבל היא לא מתלבשת עד שאין גוף לתינוק, אותו דבר, לגאולה צריך גוף. כל עוד ואין לגאולה גוף, כל המימדים התמימיים האלה לא יכולים להופיע בתוך הגאולה. זה לא איזה דבר דתי רוחני שנמצא במציאות ומתגלה. אין לו לאן להתגלות, הוא לא יכול להתגלות אם אין לו גוף. שיכול לאחוז ולהיות נושא לכל העניין הפנימי הזה. אז החיצוניות בעולמנו מופיעה תמיד לפני הפנימיות. למרות שהפנימיות קיימת לפני. עד כאן המאמר הקודם. להבין מאמר הבא, אם יש שאלות על המאמר הקודם, נשמח עכשיו, אם לא, נתקדם. המאמר הבא עכשיו הוא בעצם חוזר קצת לעניין של תיקון המלכות, לצורך הגאולה. הגאולה צריכה להיות ברחמים, כמו שכתוב, ברחמים גדולים אקבסה, ולכן אנחנו חוזרים לחיות של המרכבה. אז ההקדמה כאן עוסקת בנשר, בשני הנשר שבמרכבה, והנשר כאן הוא בחינת המלכות. כי נודע שבינה נקראת בסתם נשר. למה היא נקראת נשר? כי היא למעלה, היא ציפור גבוהה, אמא של כל הציפורים. היא שוחקת על כל העולמות שמתחתיה, על שבע ספירות תחתונות. ולכן, בזמן שהמלכות עולה לבינה ומקבלת השפעתה ממנה, אתם זוכרים שעליית המלכות לבינה היא לצורך הצלמות, כדי ללמוד את התכונה הפנימית המייצגת, המסמלת את הבינה, כלומר תכונת ההשפעה, ואז לכן גם המלכות ברגע שהיא נמצאת באותו מקום היא מתנהגת כמו אצל בעל הבית. כשאתה בא אל מישהו אתה צריך להתנהג לפי הכללים שיש באותו בית שאתה נכנס אליו. כשהמלכות עולה לבינה היא מתנהלת כמו מה שקורה בבינה. זאת אומרת שאתה צריך לחיות לפי המימד שבו אתה נמצא. ארץ ישראל, כל המהלך ארבע עמות בארץ ישראל יש לו חלק לעולם הבא, לכן כאן צריך להתנהל לפי העולם הבא, בעולם הזה. מי שמתנהל בעולם הזה במימד ארצי שנקרא עולם הבא, אז יש כאן ספירה. זאת אומרת שתורת ארץ ישראל היא תורת הפנימיות, ולכן אי אפשר בארץ ישראל להישאר ברובד הפשוט, אלא ברובד הפנימי המתייחס לגובה אותו מקום. אז המלכות עולה לבינה, והיא לומדת מן הבינה את התכונות של הבינה, ואז גם היא הופכת להיות כביכול נשר. גם אם בהתחלה המלכות בעצמה אינה נשר, אז גם היא נקראת נשר על שמה של הבינה, שהיא עכשיו נמצאת באותה קומה. עד שהסיבה, שהסבא, דרש לענייני תיקון המלכות לצורך הגאולה שתהיה ברחמים, כמו שכתוב, וברחמים גדולים אקבסך. אחד מהמימדים החשובים ביותר של הגאולה הוא הקיבוץ. המהר"ל מפראג בנצח ישראל פרק א' מסביר שהגלות היא רק בשלושה דברים: יציאה מהמקום, פיזור ושעבוד לאומה אחרת. אנחנו מבינים שהתיקון לגלות זו היא בעצם תיקון לשלושה רבדים, אותם רבדים. במקום יציאה חזרה למקום הנכון, במקום הפיזור קיבוץ הגלויות, ובמקום השעבוד עצמאות. פשוט מאוד. אין אפילו רובד אחד רוחני דתי שעליו מצביע המהר"ל בעניינים של הגאולה. יש הרבה בורות בנושא הזה. כל הדברים הנלווים לתהליך הגאולה הם על המימדים האלה שעכשיו הזכרנו. הנשרה, כעתיה, הנה בה הנשר שבמרכבה העליונה, שיסוד המלכות, בכוח הנשר הגדול בעל הכנפיים, שהיא הבינה שבה שורש הרחמים. כן, כנשר יעיל כולו, ועל גוזליו ירחף. אז זה נקרא רחמים. אז היא מרחמת, והיא גם בונה רחם ללידתו של מלך המשיח. היא היוות צלת קלים וסליקת לסורים, ונתן שלושה קולות שעלו לעורר את שלושה האבות הנקראים הרים, שיעוררו לבקש רחמים על הגאולה. אברהם, יצחק ויעקב, ג' קדים, הם הרחמים רחם, בלשון רבים, שבתוך אותה רחם מתפתחת נשמתו וגופו של מלך המשיח, ושל כל התהליך בכלל. אז אמר רבי שמעון לחברוי, רבי שמעון מגלה לחברים, שהם התלמידים שלו, בוודאי רעבה איש שכך לאלה, ודאי שעת רצון נמצא למעלה. שעת רצון זה בעצם גילוי הכתר הנקרא רצון בתוך עולם שנקרא שעה. בעולמות העליונים הזמן אינו נמצא, ולכן שעת רצון זה בעצם סרטי דסתרי. רצון אין לו שעה. אז איך אתה אומר שעת רצון? אלא שיש חיבור, דיווג בין הרצון העליון שהוא ספירת הכתר לבין המימד שיש בו שעה, שיש בו עולם, שיש בו מימדים של גבולות. רוצה לומר שוודאי מתגלה מצח הרצון של אריך אנטין, שזה בעצם סוד הגאולה. אתם זוכרים שעולם התיקון אחרי סבירת הכלים החל בגילוי האורות, היערות שיצאו ממצח אדם קדמון. המצח הזה הוא בעצם גילוי ההצלחה, מצח בגמטריה הצלחה, של כל התהליך. אנחנו גם מכוונים בהסתכלות היין במוצאי שבת בתוך היין, ואנחנו מחייכים בגלל שאנחנו רואים בעצם את המצח שהוא מגלה את סוד ההצלחה של גילוי מלך המשיח. מתקנים את מוצאי השבת, כי יציאה מהשבת זה דבר מאוד קשה, אז אנחנו רוצים להמשיך את השבת לגילוי מלך המשיח. אם לא חז ושלום, זה כמו יציאה למלחמה. כל המלחמות כן נעשות במוצאי שבתות. לכן גם הגאולה זה פוטנציאל גאולי. כשיש מלחמה גדולה, יש פוטנציאל של משיח. או זה, או זה. כלומר, או שהמלכות מופיעה במלחמה, או שהיא מופיעה וברצון, כן, מלכותו ברצון קיבלו עליהם. כלומר, מה זה המלכות? הרצון שאנחנו מקבלים, הכתר שאנחנו מקבלים. ורחמים יצחקו לגבי שכינתה וישראל בגלותה, ולכן רחמים יתעוררו אל הספינה ואל ישראל כדי להקל מעליהם עול הגלות. בוודאי תלת חיוון אינון במרכבתה, כי ודאי שלוש חיות הקודש הם במרכבה, אריה, צור, נשר, והאדם שבמרכבה הוא התפארת, כמבואר ברית ספר יחזקאל. ובכולהו נט רחמים כניסרה, ובכולם אין בעל רחמים כמו הנסר. הנסר הוא בעל הרחמים, הוא הסימפטום שמגלה בעצם את הרובד המאוזן. כאן היא רומזת למלכות שנקראת נסר בהתעוררות רחמי הבינה, כלומר שהמלכות עלתה לבינה ולמדה משם את העניין הזה של הרחמים, איך להיבנות כמו אמא. המלכות עדיין לא אימא, האימא היא הבינה, אז הילדה הולכת אצל אימא שלה כדי ללמוד איך להיכנס להיריון ואיך להתנהל במצב של הריון. את מי נושא בקרבה? את המלכות? את מלך המשיח, את כל הגאולה. כלומר, ההיריון של המלכות הוא הריון גאולי. איפה היא לומדת את זה? אצל אימא שלה הבינה. לכן היא צריכה לעשות סטאז אצל אימא. אני מתרגם את זה למונחים שלנו. אם אנחנו רוצים לשאת בקרבנו את המשיחיות, אנחנו חייבים לעלות לרובד עולם הבא, בינה. כלומר לתוכן הפנימי של המציאות, ללמוד סוד, ללמוד פנימיות, ללמוד חסידות. אם אנחנו לא נוהגים לעשות את הדבר הזה, אנחנו פשוט מבזבזים את הזמן הראוי לזה, שהוא זמן העקבתא דמשיחא, ועוסקים בתורה עדיין חיצונית ביחס לרובד האמיתי שאנחנו צריכים לחיות על פיו באותה תקופה. כלומר, אנחנו לא יודעים לחיות לפי הזמן ההיסטורי. דין ושנות דור ודור זה לא רק ללמוד היסטוריה, זה להיות מעוגן בגובה של הנוסח של הדברים באותה תקופה. כלומר, תסתווה לזמן שאתה חי בו. אל תחיה בזמן ואתה תתנהג כמו אדם פרימיטיבי עם משהו שהיה אז וכבר לא שייך לדיבור העכשווי. אתה לא תהיה מחובר למהלך העכשווי של הדברים. לכן כל הזמן צריך לדעת איך לדבר, עם מי אני מדבר, מתי זה קורה. אם אני לא יודע להשוות עוד פעם עולם, שנה ונפש, אז יש כאן תספוסים גדולים בהיסטוריה. יכול להיות שאנחנו בתהליך של גאולה מאוד מתקדם, ואנחנו עדיין מדברים ברובד שהוא לא שייך בכלל לזמן הזה. אז עתידים לתת את הדין על זה שלא דיברת בקומת הדיבור השייכת לאותו דור, לאותו זמן. ובזינדה אמר לישראל, ובשביל זה אמר קדוש ברוך הוא לישראל, ואשא אתכם על כנפי נשרים, דהיינו שנשאתי אתכם ברחמים. אז אני צריך ללמוד את תורת הרחמים, את תורת ג' הקווים. זה נקרא רחמים. ואביא אתכם אליי, אפילו בלא זכויות, בלא זכותים. כן, בלשון הזוהר. במילים אחרות, הגאולה אינה תלויה בתשובה אפילו. התשובה היא דבר מלווה. עצם השאלה במינוח כזה, בנוסח כזה, האם התשובה קשורה לגאולה, האם הגאולה דורשת תשובה, זה אומר שיש תשובה מצד אחד וגאולה מצד אחד. אז צריך להבין את זה. היום חושבים שאם אין תשובה אין גאולה, זה לא נכון. ופשוט הגאולה תופיע בצורה אחרת, אבל היא תופיע. אבל הגאולה לא קשורה לדבר הזה. עצם זה שיש גאולה, אז יש חזרה. יש מנגנון נלווה לכל המהלך הגדול הזה. אם לא, לא היו שואלים את השאלה בצורה כזאת. חכמים יודעים לדבר. נכון? אני לא חייב להיות דבוק רק למה שכתוב פה. כן? אני מביא ממקומות אחרים. כן, כן, כן. יש מחלוקת, יש שאלה בתלמוד, נכון? הגמרא שואלת במסכת סנהדרין, האם הגאולה דורשת תשובה? אז לא חשוב לפי מה הולכים, לפי איזו הלכה, כן? עצם השאלה בצורה כזאת, זה אומר שיש שני נושאים כאן. גאולה מצד אחד ותשובה מצד שני. לא שהתשובה היא גאולה בעצמה. אתם מבינים את מה שאני אומר? זה הכרחי. בדיוק. אפשר לתרגם את זה לפני החגים, פסח ושבועות. שבועות זה המימד הפנימי, נכון? המימד התורני, הדתי. בוא נגיד ככה. פסח זה המימד הלאומי. האם אני חוגג את פסח ביחס אחד השבועות? לא. אני חוגג את פסח, נקודה. כלומר, את המימד הלאומי חגגתי. האם אני יכול לומר הפוך אותו דבר? לא. אתם רואים? אני לא יכול לחגוג את שבועות אם לא חגגתי את פסח. אתם מבינים מה אני אומר פה? זה הלכה למעשה. את שבועות קשרו לפסח, את מתן תורה הדתי קשרו לפן הלאומי של יציאת מצרים. כלומר, אם אין לאומי אין דתי, ולא הפוך. זאת עובדה. כן, זאת עובדה, עובדה מעשית של הלכה. אין יותר כוח מוכיח מהדבר הזה. נכון, נכון. אם אין עצמאות, אין תורה. כמובן שהאיזון הזה הוא לא רק בין הנפש ובין הגוף. האיזון הוא מציאת המכנה המשותף בין כל החלקים. זה נקרא איזון, זה נקרא ג' קווים. אנחנו קוראים להם בגדול חסד, גבורה ותפארת, אברהם, יצחק ויעקב. אבל לא צריך לשכוח שהם כל הצד הימני, כל הצד השמאלי וכל הצד האמצעי. זה לא רק הספירה שנקראת חסד. זה קו החסדים כולו, קו הגבורות כולו וקו האמצע כולו. זאת אומרת שזה גם איזון בין עליונים לתחתונים וגם איזון בין ימין לשמאל. נכון, לכן
זה קשר בין
תשובה ולגאולה. בוודאי שיש קשר, אבל זה לא תלוי. בסדר? זה לא שאם אין את זה, אז אין. זה, רק שזה בא בצורה של קושי, ואמרתי קודם, במלחמות. למה יכולה להיות גאולה במלחמה? או ברצון, כן, מלכותו ברצון קיבלו עליהם. תלוי איך אתה רוצה. אז עד האחי, עד שרבי שמעון אמר אלו הדברים, הנשרקה אסיה לגבי הוא זין לאחרה. הנה הנשר בא עליהם פעם אחרת. איזה נשר בא? כלומר, כשרבי שמעון בר יוחאי מדבר עכשיו, בא נשר. איזה נשר? מה בא? בא איזון בכיפה. אתם מבינים? בא איזון אצל התלמידים. התלמידים עכשיו רחשו מערכת מאוזנת מפי רבם. והיינו שחזר עליהם כבראשונה, והזוהר מתאר כאן את הנסר שחוזר, כאילו יש איזה סיפור גדולה שנכנסה לחדר. אנחנו צריכים להבין את התוכן, מה זה אומר, מה ירד פה. ירד הסימון שהוא בעצם המוח הפנימי של הבינה, שקוראים לו נסר. כלומר, רבי שמעון בר יוחאי העיר בתלמידים את הבחינה של העולם הבא עכשיו. וזה הקנה להם איזון מסוים לכל המערכת שלהם. ומה עושה אותו נשר? הזוהר ממשיך בתיאור הזה. הוא בא כשד בגדפה עליו, והיקה בכנפיו עליהם. הנשר עכשיו מתחיל כן, לעשות בתוך החדר, כביכול, רעש עם הכנפיים, ומכה על התלמידים עם הכנפיים שלו. כדי לתת להם איזה רמז, מה זה כל הסיפור הזה? ורמה סלים וסלית לתורה, לתורה. והרים קולות ועלה להר. אתם מבינים כאן שזה הכל סימבול. כן? והחברים לא הבינו הרמזים של הנשר. כלומר, הנשר כאן, הנשר הגדול נותן כאן רמזים, והתלמידים קשה להם לתפוס, לאחוז, כי זו מדרגה שהיא למעלה ממדרגתם העכשווית, לצורך העניין. עד שזה יתכנס בהם, צריך להקות. אמר רבי שמעון לחברים, בוודאי היא דקה בדשת בגדפה עלנה, בוודאי מה שהנשר עכשיו היכה בכנפיו עלינו, הוא לסימן. במיסליק הטעם שמעלה שם אל ההר. כלומר, הנשר אומר לתלמידים, עלו. עלו לגובה ההר. אל תישארו למטה. על הר גבוה. עלי לך מבשרת ציון. הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים. עצמי, אל תפחדי, אל תיראי. מה זה הסוד הזה? למה אני צריך להרים את הכל? למה אני צריך על הר גבוה? רבותיי, זה בדיוק מה שאני אומר לכם. בעניין של גאולה לא מדברים מעומק, מדברים מגובה. כדי לדבר עם העם בזמן הגאולה צריך לדבר אליו על הר גבוה ולהרים את הכל, להשמיע את הכל. אל תיראי, לא לפחד. זה סוד הגאולה. מה זה על הר גבוה? עם תוכן גבוה של דיבורים שמתאימים לאותה תקופה. אל תדבר בקומה נמוכה. אתה לא מתכווה למצב. אמרו לי החברים לרבי שמעון, צליק אתה, תתחיל לעלות. קודם כל אתה תעלה. אתה זה שמבין את זה. אתה עכשיו מסביר לנו גם. אז בכבוד, תתחיל לעלות. והענה נבטח, ואנחנו נעלה איתך, אחריך. וכן עשו. שליקו כולהו הבטרי לתורה, עלו כל החברים אחרי רבי שמעון בר יוחאי אל ההר. אתם מבינים שכל זה נמצא באותו מקום. רק שהם בגמיצות כזאת שהם מסוגלים אותם תלמידים לעלות גבוה 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 ולרדת אחר כך. ולזוז ממקומם, אני יכול. כדי להתאים את עצמם לתורת הסוד, לתורת הגאולה. ואי היא סליקת לעלה, והנשר עלה למעלה לאוויר השמיים, עד אלה התחזיאת, עד שלא נראה, עד שלא נראה עוד ונעלם מעיניהם. זאת אומרת שיש מדרגות לפנים מדרגות, ומדרגות לפנים מדרגות. ואותו נשר שהיה פה וירד כביכול כדי לתת לנו תיאור, עלה ונעלם למדרגות עליונות. מה זה אומר לי? יש מה ללמוד, יש לאן לעלות, אתה עוד לא השגת שום דבר. הרבה צניעות. אחת הדברים בתורת הקבלה שמאפיינת את תורת הקבלה זה ההומור. אם תיכנסו לסיור של מקובלים, לא חשוב באיזה מקום, כשיש מקובלים שלומדים יחד, כולם צוחקים. אתם לא מבינים. פשוט בדיחות, צחוקים. למה? כי הם לא לוקחים את עצמם ברצינות. הם יודעים שמה שהם יודעים זה כלום ביחס למה שיש באמת. ומי שחושב את עצמו רציני ועושה פרצוף של תשעה באב כאילו הוא השיג איזה משהו, זה מראה כמה הוא לא יודע. ולכן אחת התופעות זה דווקא הצחוק. דווקא המדרגה הזאת הפנימית שעוברת את כל התחומים. גם הקדוש ברוך הוא צוחק, יש בדיחות בתורה. למשל כתוב בגאולה במצרים, כן? שאף אחד אסור לו לצאת מפתח ביתו עד בוקר. בסוף מתי נוסעים? בלילה. זה בדיח אלוהי. גנוזה בתוך הצאת. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בחוש הומור כזה, בצחוק. אתם זוכרים את השיעור על יצחק? ישראל הראשון. כולו בדיחה. למה? כי זה כל כך גבוה שאין לעולם הזה את הכלים להכיל. כי זה יוצא מהחוקיות. אתם זוכרים קצה חוק. אז כל מה שיוצא מגדר החוקיות מספיק. לכן חכמי הסוד כולם צוחקים. בגלל שהם יודעים שהם לא יודעים. ודווקא מי שלא לומד סוד, חושב שהוא יודע. שהוא השיג, תפס איזה משהו, חושב שהוא תפס איזה גברה. יש לו איזה אחיזה. לפור שעתה, לפי שעה, אחר זמן קצר, אחר זמן קצר, הנשרה כעתיה, הנה הנשר חזר ובא עליהם. כלומר, עולה ויורד, עולה ויורד. ותרן סוסנים בפומה, הביא שני סוסנים שחלקם בפיו. איפה הלך להביא סוסנים? עלה. מה יש? גנים למעלה? גנים וסוסנים? כן, גנים רוזז? שמה זה נפל. וזריק לון על רשאי הוא. זרק להם את השושנים על ראשם של רבי שמעון וחבריו. זרק עליהם פרחים. דבר אליי בפרחים. אדומים. מיד חדה רבי שמעון חדווה שגי. מיד שמח רבי שמעון שמחה גדולה. אתם רואים? מה לצחוק עם שם? אמר לו, אמר להם רבי שמעון לחבריו, חבריה, בוודאי חדווה הזדמנת לגבי שמחה, והיא חולה, בוודאי נזדמנה עכשיו שמחה אל הספינה שהיא חולה בגלות. הספינה היא במחלה מסכנה, היא חולה כשהיא נמצאת בגלות, ועכשיו אנחנו נותנים לה עכשיו קצת שושנים. מה זה שושנים? כששושנה בין החוכים, כך מתחיל הזוהר בכלל. כמי שמסוגלת להשתנות, כשושנה, שושנה מסוגלת לשינויים. אדם יבש, אדם תקוע, לא מסוגל להשתנות. הוא לא יכול להיגאל. רק מי שיש בו תכונת הגמישות, נגאל. מכל המצבים רבותיי, אם אתם לא גמישים, אתם לא יכולים לצאת מהברוכים שלכם. והאם שושנה אחת היהיז בינינה, שאם רק שושנה אחת היה זורק בינינו, להב אסוותה, לא הייתה עדיין רפואה שלמה לספינה. עצם זה שהוא זרק כמה שושנים, עכשיו זה סימן של רפואה. תגידו לי, אם הוא היה זורק שושנה אחת, הייתם אומרים, וואי, סימן יפה, נכון? רבי שמעון אומר, לא, שושנה אחת זה לא מספיק. זה אומר שהיא עדיין חולה הספינה. צריך כמה שושנים, למה? מפרש הטעם בגין דשושנים לפי ששני שושנים אינון רמיזים לקבל בית ראשון ובית שני. אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה רמז לתיקון שני הבתים. הבית הראשון, בית המקדש הראשון, באיזה קומה הוא היה? בבינה. הנה, בית ראשון שבבינה, וכנגד בית שני שבמלכות. אז מה יהיה בית שלישי? בינה ומלכות. מעורבבים, שניהם. אחד בתוך השני. נשמה בתוך גוף. זה הבית השלישי. לכן הבית הראשון לא יכול להתקיים. למה? זה נשמה בלי גוף. בית שני לא יכול להמשיך להתקיים. כי זה גוף בלי נשמה. בית שלישי זה נשמה בתוך גוף. לכן הוא קיים לעד. ששניהם נקראים שושנים. זה בית המקדש. שני בתי מקדש נקראים שושנים, זרק הנשר, תורת האיזון, זרקה על רבי שמעון ועל החברים שלהם את שני השושנים. דאומה קוצה בריחו דלה יעול דה בלה דה. כמאמר חזה במסכת תענית דף ה' עמוד א', שנצבע הקדוש ברוך הוא שהוא, כלומר החוכמה העליונה, לא תיכנס בירושלים של מעלה, שהיא בבינה, אל הייחוד העליון, עד תיכנס בירנטין, הנקרא ישראל בירושלים של מטה, שהיא המלכות. מתי ישראל נכנס לירושלים של מטה? במלחמת ששת הימים, רבותיי. בזוהר אפילו בזמן הזה, לא ראו את מה שאנחנו עכשיו ראינו. אז הקדוש ברוך הוא נצבע שלא ייכנס לירושלים הפנימית, כל עוד עם ישראל לא ייכנס לירושלים החיצונית. אנחנו נכנסנו לירושלים החיצונית. עכשיו אפשר לומר שזה ירושלים כעיר שחוברה ליחדיו. כלומר, אנחנו יכולים להביא את התוכן הפנימי לתוך המציאות החיצונית. אז מי זה נכנס לירושלים של מטה? הקדוש ברוך הוא, דרך מי? עם ישראל. אתם חושבים שחיילי צה"ל שנכנסו, הצנחנים שנכנסו לירושלים, הם יודעים את זה? הם לא יודעים, אבל זה לא משנה. זו כניסתו של הקדוש ברוך הוא לירושלים של מטה. זה לבוש של צנחנים. ואז באותו זמן הקדוש ברוך הוא נכנס בירושלים של מעלה. ואז יש ייחוד. מה החיוך הזה אומר? שקשה לך להאמין במה שאתה בעצמך מאמין? כן. נכון. נו.
אני שואל על הקיום של בית מקדש ראשון.
כן.
נכנע לפי מה שכתוב כאן, שזה היה מתוכנן שזה יתברר.
נכון.
הוא מדבר איתו על הבטחה שזה יתקיים.
מה זה משנה? זה אותו בית מקדש. בשלושה שלבים. אתה חושב שאנשים מתים וחיים וחם מתים וחיים? זה אותו אחד שהולך ובא כמה פעמים כדי להשים תיקון. תפסיקו לראות את הדברים רק לפי העיניים החיצוניות. אתה רואה בית מקדש? לא רואה. עכשיו רואה? לא רואה. קיים? לא קיים. אין דבר כזה. תקרא מה אומרים הספרדים בהקטורת. בזמן שבית המקדש היום קיים, לא כתוב היה קיים. הוא תמיד קיים. נראה או לא נראה, זה בעיה שלך, אתה לא רואה אותו. הכל נמצא, הקדוש ברוך הוא קיים או לא קיים? קיים תמיד, רק נראה ולא נראה. בעיה שלך, כי אתה מגלה אותו לפעמים, ולפעמים אתה חוסם את גילויו, זהו. הכל נמצא. אותו דבר. אני מציין בעולם חיצוני, שאני נמצא בו, ואני כל הזמן קושר את עצמי לעולם פנימי, וזה סוד הלימוד הזה שאנחנו לומדים. זה לא להישאר רק ברובד החיצוני המייעץ. מי ששומע חדשות היום הוא מתאבד. אבל מי ששומע חדשות עם עיניים קבליות, אז הוא מבין שכל התהליך הזה זה פשוט מתרקם מתחת לפני השטח. הקדוש ברוך הוא בונה גאולה. צריך להסתכל עם עיניים פנימיות, אז אתה כבר יוצא מכל הדיכאונות שלך. כל הדיכאון זה רק בגלל שאתה נמצא בדאון. דאון זה למטה. במילה דיכאון יש דאון. אתה רוצה להיות בפנים, אתה לא לחוץ. זה משחק מילים. מי שרוצה לא להיות לחוץ, שיהיה בפנים. אם אתה לחוץ, כי אתה מסתכל רק החוצה. רק לחציצות, רק למה שמעבר אותך. ובדין לזריקת טרן ולפי שהנשר זרק שני שושנים, רמיזת דת שני שושנים רמז את זה הייחוד בשני השושנים, שהוא סוד בינה ומלכות. אז הוא חידר בעצם אותו נשר בין העולם הפנימי לבין העולם החיצוני. בבית ראשון מה היה? היה התייחסות לכלל, אבל הפרטים לא עלו בשם בכלל. בבית שני בדיוק הפוך, הפרטים שלטו, לא היה מושג כלל ישראל. בית שלישי זה כלל ופרט. לכן אנחנו חייבים עכשיו לתקן את המעוות. מה יש יותר בעולם היום? כלל ופרט. פרט, נכון? אז אנחנו צריכים על ידי תורת השוד להבין את הכלל, את המושגים של הכלל, את תוך חיי הפרט. לכן כל שיעור שאתם מעבירים לא חשוב איפה. אז יכול להיות שיעור מעניין מאוד, אבל לא, לא, לא נדעת, אתה לא מדבר בשפה המתאימה לדור הזה. אז אמרת בור, אתה אמרת עוד בדבר תורה, אתה אמרו לפניך כבר מיליון פעם. מה חידשת? שאנשים יצאו וילכו לאכול חמים, זהו, עשית איזה שיעור קטן. אתה כל הזמן צריך לפעול לדבר הזה. וזה סוד בינה ומלכות, ששניהם יתלחדו עם בעליהם, חוכמה וזרנטים. כען איהי אסוותה שלמתה, ואתה זו הרפואה השלמה. כשאתה אומר למישהו רפואה שלמה, מה זה רפואה שלמה? זה בינה ומלכות, רפואת הנפש ורפואת הגוף, הפנימיות והחיצוניות. היום הרבה אנשים בריאים מבחינה חיצונית, אבל חולים מאוד מבחינה פנימית. מלא אנשים בדאגות פנימיות אוכלים את עצמם מבפנים, זה מחלה נפשית. זה מחלה של תוכן. אז נכון, בחוץ אתה עושה ספורט, אתה נראה כמו, כן, מיליון דולר. בונה שרירים על מה? על נפש חלשה. מה אתה בונה? אתה בונה חומות, 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 חומות על, על, על חולצה. כי מתייחד אמא עם אבא וקיבלה ממנו מוחים והתיעתם לזהירנטים. זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים מוחים ואבא. מוחים בגדלות. ורק אם זה השכינה מתעוררת. הרי מה זה לעורר מישהו? מה זה להעיר מישהו? איך אני מעיר אותך? אני מחזיר לך את הנשמה, אני מחזיר לך את המוחים. אדם שאין לו מוחים, הוא ישן. למה בגלות השכינה נקראת ישנה? מה ישנה? ישנה? אין לה מוחים. אין לה חוכמה, אין לה בינה. זאת אומרת שהיא נקראת ישנה בגלל שאדם שאין לו מוחים נקרא ישן, הוא כמו מת. תחביר בו מוחים בחדש, הוא מתעורר. קומי, אורי, קיבה עורך, אורי, אורי. שיר דברי. מה זה כל הסיפור הזה? זה הכנסת מוחים במקום שכבר התייבש. ואנחנו לא מבינים את זה.
יש מוחים
מוחים באבא? מוחים באבא, מוחים באמא, כן. זה נקרא מוחים בגדלות. יש מוחים אחרים. יש מוחים בקטנות. כלומר, תינוק שנולד, יש לו מוחים. אבל מוחים קטנים, שלא מספיקים מספיקים לגודל שלו עכשיו. אבל לאט לאט הוא מתבגר, אתה צריך להכניס בו מוחים גדולים. זה כמו עם ישראל. בגלות יש זמן מיוחד שהיינו צריכים להיות שם. אז הייתה תורה של מוחים בקטנות שמתאימה לזמן של גלות. ועכשיו אנחנו בזמן של גאולה, צריך להכניס מוחים בגדלות. כל חסידי העולם, כל החסידים הגדולים, כל הרבים הגדולים, כן, למה הם אומרים לדורות האלה, תתעמק בתורת הסוד, תתעמק בתורת החסידות, בשביל מה? מה, בגלל שהם רוצים כאילו לתת כבוד לתיקון שלהם? אז אני חבד, אז אני אגיד לו, תלמד חבד, אני ברסלב, תלמד ברסלב, אני קוק, תלמד קוק, לא. כולם הולכים לאותו כיוון. תכניס תוכן לתוך הגוף הזה, תכניס נשמה בתוך הגוף. עד עכשיו חיית בגוף, בלי נשמה. זה תורת הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו אמן. מה הוא הביא לעולם? את זה. ועל ידי זה נתייחד זהירנטים עם המלכות, והשפיע בה הערות המוחים. ככה המלכות עולה, זאת הגאולה. גאולה זה השפעת מוחים בגדלות בעולם הזה. ועל ידי זה נתרפאת המלכות מחולי הגלות שלה. אז מה זה חולי הגלות? חוסר דעת, חוסר מוחים. זה הגלות. אין מוחים בגלות. בגלות אין מוחים. אין דיבור. נעלמתי, באלף, דומיה. הקדוש ברוך הוא לא יכול להתפתח בעולם הזה כביכול. סגרת אותו בתוך קופסה. תביא מוחים לעולם, יפתח את הפה האלוהי. וכדי צריך לנפתח עליי הוא, ואתה צריך לפתוח ולדרוש על ענייני הבינה והמלכות. זה אומר רבי שמעון בר יוחאי, הנה, זה מה שהנשר נתן לנו עכשיו, שיעור לחיים. אותו נשר אומר לנו, אני עולה ואני יורד. אני הולך להרים הגבוהים. ואחרי זה אני יורד ללמד אתכם מה יש. באותם הרים גבוהים, אני לא נשאר שם למעלה, בהימלאיה. כן? בהימלאיה. כן, אני יורד לכאן. כן. לא. פשוט זה נקרא רצו וסו. הוא נותן, מתי ולא מתי, הוא נותן הערה ובורח מיד. למה? כי אתה לא מסוגל בשלבים הראשונים לקלוט את הדברים. אז הרב בעצם נותן לך איזה מין הרב ואחרי זה חוזר. אז אתה תמיד קצת קיבל איזה זבן כזה והוא לא יודע מה קורה לו. ולמה הרב עוזב? כדי לא להיות בלחץ. כי עכשיו אם אתה לא תצא מזה, אתה תמיד יכול למות. אז הרב צריך לצאת ולברוח. והגעגועים שנוצרים שם, כן? כן, אז הוא מושך אותו והוא מתחיל לפתוח דברים. וככל שזה עולה יותר, כן? ככה זה מושך גם כן את התחתונים למעלה. ואז הוא חוזר עוד פעם, במדרגה עוד יותר גבוהה. כל פעם שחוזרים, המדרגה היא גבוהה, אין בית מדרש בכלל. כן, זה התכונה של רצון בסוף. מי שהוא חכם, גם עם הילדים, גם עם האישה, גם עם התלמידים, גם אם לא חשוב מי, עם הדור, צריך להתנהל באותה צורה. לפעמים באמצע השיעור אתה זורק איזה מין משהו שאף אחד לא מבין. ככה זה צריך להיות. אתה רואה כולם מסתכלים אחד על השני, מה הוא רוצה מאיתנו? זה לא חשוב. אתה עכשיו זרק הגרעין. הגרעין הזה עושה את שלו, תחזור עוד כמה זמן, הופ. הרב שלי היה קורא לנו פסקאות, והיה אומר לא חשוב, אנחנו במילים, תקראו את המילים, אנחנו לא מבינים כלום, אף אחד לא מבין, בוא נקרא. תלמה. זה כבר בסיס, שמת משהו. לאט לאט אתה חוזר, ואתה עוד פעם בורח ועוד פעם חוזר. אתה שם לב שפתאום דברים מתיישבים. לפני שעה, שעתיים לא הבנתי כלום, על מה הוא רוצה לדבר, פתאום הכל פתוח, לאט לאט הכל נבנה. ככה זה הבניין שלנו, רבותיי. לא צריך לפחד ממושגים חדשים. זה שפה, צריך ללמוד שפה. צריך ללמוד שפה תוך כמה זמן. אם תפסת את המנגנון הפנימי של הדבר, תפסת את השפה. כמו בכל שפה. חאודה, יאללה. פתח רבי שמעון ואמר, נפרש מה שכתוב, אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים. מה זה אני? המלכות נקראת אני, נכון? השם המרכזי בעין בית שמות. דודי ורנתי. המלכות מדברת עם זיירנטי, היא אומרת לו, אני לדודי, אני שייכת לך. ברגע שאני משתייכת אליך, אני מכניע עצמי אליך, מה שחסר היום בעולם, אז דודי לי, חזק קנית אותו, זהו, הוא הכל מוכן בשבילך. אבל אם את מתנהלת כמו איזה גבר, אז את לא יכולה לקבל. ושואל מהי שושנים, למה כתוב שושנים בלשון רבים, הרואה בשושנים, משיב אלא הם שני שושנים, והיינו שושנה עליונה, שכינתה אילה, שושנה עליונה שישוד שכינה עליונה, כלומר רבינה, והיא קריאת שמה בשחרית, והיא כנגד קריאת שמה של שחרית, שאז יש התעוררות של מידת החסד, כן? רמח איברים יש בקריאת שמה, נכון? ויקח תנחס את הרומח בידו. מה זה הרומח הזה? את מה הוא לקח תנחס? אז נכון שבקשת הוא לקח איזה נוסק, אבל בפנימיות הוא לקח איתו את קריאת שמה. אם אתה לוקח איתך את קריאת שמה, אתה מתקן את כל מלאכי החבלה שיש מסביב. אתם יודעים מה זה קריאת שמה? אם אתה מכוון בקריאת שמה, יש 248 איברים שם, כמו חרב, חרב פיתיות בידם, אף אחד לא יכול עליך. למה? כי בקריאת שמה, את מה אתה מבליט? את האחד. את האחדות הכוללת. ואין נפש יותר גדול מזה נגד עולם הריבוי. האחדות מנצחת את עולם הריבוי המפוזר. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. מה יכול להציל את זה? רק שמע ישראל. שמע ישראל זה האחדות. השם אלוהינו השם אחד. כן.
ומתחי כותב את זה, אתה בא לתובע כתיר הזאת, בשנה הראשונה, והרעיון הוא בארבע פעמים. כל פעם, אז זה סמירה מהפעם הסיבית. כלומר, זה ארבעת הפעמים שזה עושים לארבע שעות שבן אדם עומד, זה היה כמו שזה בבוקר, אחרי כן בבוקר פעמיים, ואז הסמירה היא של הבוקר והלילה, כלומר, כל מצוות שעומדת, זה משהו שהיה לפני שחיל.
נכון, ואחרי זה עד תפילת שמע על המיטה.
זה הדלת, זה הארבע.
נכון, נכון. ולכן, צריך לדעת מתי לומר השם אלוהיכם אמת, אם צריך לומר את זה, או שצריך לתת לבעל שליח ציבור לומר את זה. צריך לדעת מתי לחכות, מתי לומר. זה שושנה תמיינה, אז זאת השושנה העליונה. שר כוח. השושנה התחתונה, אז השושנה תמיינה, השושנה השנייה, קריאת שמל של ערבית. כן, פעמיים ביום, בלי להתייחס ל... קריאת שמע של קורבנות וקריאת שמע ועל המיטה יש לנו פעמיים ביום, נכון? אומרים פעמיים ביום, שמע ישראל. אז קריאת שמע של ערבית זה השושנה השנייה, היא לפי השכינה התחתונה ששינתת התאה, ושושנה התחתונה היא סוד שכינה תחתונה, והיא כנגד קריאת שמע של ערבית, שאז יש התעוררות של מידת הגבורה, עולם הפיזור, נכון? שהולכים לישון אז הולכים להתפזר, אז מה צריך לשמור? מיד צריך לעשות קריאת שמע, לא להתפזר. אז בבוקר, למה אתה מתפזר? כי יקעת מהפיזור, אתה מהלילה. אז אתה צריך קריאת שמע, שתחזיר אותך לאחדות. מה זה נשמה עולה? לאן היא עולה? איפה? טוב, אתה לא חי, איזה אחדות, חמד, מה זה אידיאל ללכת לישון? נו, אתה אומר שאתה הולך לאחד, לאן אתה הולך? המיטה והמיטה בצד ובצד זה אותו דבר, חייב מיטה. אתה חושב שזה החיים?
לא, אבל יש לי מיטה,
אני אז מה אם היא עולה? אני לא רוצה שהיא תעלה, אני רוצה שהיא תעלה תוך כדי זה שהיא תעלה בתוך הגוף שלי. זה השחידות האמיתית. אם היא עולה ואני צריך ללכת לישון כדי לתת לה לעלות, זאת אומרת היא לא יכולה לעלות שאני אער. בעיה. אני רק מפריע לה. אז הוא אומר, תלך לישון חביב, אני רוצה לעשות איזה תיקון. אבל היא לא הייתה אמורה לעשות את זה, הייתי אמור להיות כל הזמן ערני, והנשמה עולה ויורדת ומלמדת אותי ובונה אותי. אבל בגלל שאני דיכאוני, אז אני חייב מיטה. כן? בטף ובטף. אבל זה לא נורמלי. אדם שהוא חי הוא לא צריך לישון. הקדוש ברוך הוא לא ישן, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. זה לא אידאל. אז יש מצבים כאלה, זה כמו גלות. גלות זה לא אידאל, אבל זה מצב. היינו חייבים ללרף. אתה צריך לגן לדעת להיגמל. אז צריך להיזהר איפה האידיאלים. זה כמו להגיד לתלמידים, כן, העולם הזה לא שווה כלום, אני שומע שיעורים כאלה, אני מסתולל, אני כבר לא יודע מה לעשות. העולם הזה שם, כלום, פרוזות, עזבו, העיקר זה העולם הבא. מה אתה מסגע את התלמידים? מה אתה מלמד אותם שרים? זה נאו-נצרות. תפסיקו עם זה. בוודאי, בוודאי, בוודאי. כמה שאתה ישן יותר, כמה שאתה קשה לך בעצם במציאות העולמית. אדם ביטחוני ישן כל היום. אדם חי תוסף, לא רוצה לישון. אז אנחנו חייבים לישון כי המנגנון שלנו הוא פוסט טראומטי של אדם הראשון. אבל אנחנו צריכים לחזור למצב של קיום. אף פעם לא אומרים למישהו לך תישן. אנחנו אומרים לתפילה תקומי, תתעוררי. אם זה אידאה שהנשמה עולה והולכת שמה, אז זה תלך, אז מה? אז בשביל מה לחיות בכלל? הנשמה הייתה שמה לפני שהיא באה לעולם. תישאר. אז אין הליכה לאחדות, להפך. האחדות זה כשהאדם נמצא בגופו. אתם יודעים מה זה קודש? שהנשמה עולה לשמיים. אתם יודעים מה זה קודש קודשים? שהנשמה חוזרת לגוף. בסדר? זה הבדל גדול. יש התעוררות של מידת הגבורה. בוודאי. זה מה שאני כל הזמן אומר בשיעורים. שהאידאל, דרך אגב, עכשיו אפילו מבחינה רפואית זה מתחיל להיות. מבחינה רפואית עכשיו, יש מדענים גדולים מאוד שאומרים שהמוות הוא, הם מבינים שהוא לא היה קשור בכלל המציאות. עכשיו חיברו כל מיני מהלכים, אני עכשיו עובד על זה. מדענים חדשים עכשיו, כל המדענים של הדור החדש אומרים שאוטוטו אנחנו, הם כבר תוחלת החיים הולכת להיות של 250 שנה, עוד 10 שנים. אתם יודעים מה זה? 120 עוד 5 שנים? עוד 20 שנה זה כבר נצח. בכלל, בניית המשיח וכל הגילויים האלה, מה אתם חושבים שזה כמו שהיום? עולם כמנהגו האמיתי נוהג. מה זה מנהגו של עולם? האדם הראשון. לפני אחר. אז אנחנו לא בעולם כמנהגו נוהג, אנחנו בעולם אחרי הטראומה. אתם, אפילו אנחנו לא יכולים לחשוב אחרת. אנחנו חושבים שזה נורמלי. הגוף לא מכיל כבר את הנשמה. יש פער גדול ביניהם. זה לא נורמלי. מה? אם הנשמה לא יכולה להכיל, אם הגוף לא יכול להכיל נשמה, זה דבר פנימי. אין דבר כזה. הגוף נברא כדי להכיל נשמה. הקדוש ברוך הוא לא התבלבל. זה אותו דבר. הגוף והנשמה זה בול אותו דבר. רק אחד בעולם פנימי, אחד בעולם חיצוני. אם ירושלים של פה לא מסוגלת להכיל את ירושלים של שם, זו מחלה. אני צריך כל הזמן לחבר כדי שחוברה ליחדיו את הירושלים הפנימית לירושלים החיצונית. זה אותו דבר. בלימוד שלי, אם אני לומד פסט ואני לא לומד את הסוד של הפסט, אותו דבר, אני מנסק בין העולמות, חס ושלום. כאל חרפה, כאילו נשאר. ככה מתייחסים אל המיטה, לא אל המתים, אל המיטה. זה חרפת עמו יסיר. פסוקים, כאילו לשם. חלל. נו כן, מה זה אומר? שרצחו אותם, שפירקו להם את הנשמה ואת הגוף, את החיבור הזה. כן, בגלל שהם שייכים לעם שאמור לחבר. אז קידוש השם בתוך חילול אחד גדול. הרי כל מוות זה חילול. למה אתה אומר קדיש על מת? כדי לקדש איפה שחולל. גרמת לחלל. ליד מי? בגלל שהוא לא מת מיטה רגילה, הוא מת על זה שהוא רוצה לחבר. אבל דוד המלך אומר לך, לא אמות כי אחיה ואספר מעשייה. לא המתים להללויה ולא כל יורדי דומה, אנחנו מברכיה. מה זה אנחנו? לא המתים. יש איזה מין אידיאליזציה של המוות. בוודאי, זה אותו דבר. אני אומר, זה רק 1/60, זה אותו דבר. אז אנחנו צריכים להיות ערניים יותר. למה אנחנו לא ישנים בחמישי בלילה? למה אנחנו צריכים לעשות את התיקון הזה שאנחנו עושים? מה אין לנו מה לעשות בחיים? פשוט מאוד להפוך את הסדר הזה. להגיד לקבוש ברוך הוא, אנחנו לא מסכימים עם הסדר הזה, שנולד אחרי הטראומה הגדולה הזאת. אנחנו באים לתקן את זה בעזרת השם, תעזור לנו. זה תיקון. זה תיקון קרף. מה זה קרף? הפרדה. בין הנשמה לבין הגוף. אנחנו עכשיו מחזירים את הנשמה לתוך הגוף. אנחנו הופכים את הלילה ליום. זה גאולה. עושים את זה בספירת היסוד, ביום שישי. הוא מפרש דה לימינה, הבינה היא לימין. למה היא ימנית? היא למעלה. היא למעלה וימין זה אותו דבר. ולמטה ושמאל זה אותו דבר. אז לכן הבינה היא לימין. רוצה לומר? נכון. ביחס לכל מה שמתחתיה. כשנהים של הבינה נכנסים לתוך זירנטי, בסוד המוחי, כן, אז יש לך נהים של הבינה, כלומר העולם הבא נכנס לזירנטי, יש לך נהים בבינה. כן, נכנסים לאן? לחוכמה, בינה ודעת, כן? זירנטי, נכון? אז היא בבחינת זכר, היא מצליח. אז עכשיו היא נקראת זכר, השפעה זה זכר, ודה לשמאלה, והמלכות היא לשמאל, ביחס לבינה, המלכות התחתונה היא בצד שמאל, עיקר בניינה מן הגבורות שבשמאל. איך בונים כלים? בגבורות. כלי הגאולה גם כן צריך להיבנות מגבורה. אם אין עומס בדור הזה, אם אין גבורה בדור הזה, אי אפשר לבנות את המלכות החיצונית, הדתנית. היא חייבת גם כן להיות. זה לא רק דברים רוחניים. הפכנו את מלך המשיח ואת הגאולה לרוחניות. חייב שיהיה נשמה בתוך גוף. מה שכתוב הרועה בשושנים, מי זה הרועה? יש רועה, כמו רועה צאן. עכשיו יש לו בעצם מרעה. איך קוראים למרעה שלו? שושנים. במקום כבשים ועיזים יש לו שושנים. דה עמודה דאמצע איתה, אז מי זה הרועה? זה אירנטי. יש לו שתי עיזים. אחת נקראת שושנה עליונה ואחת נקראת שושנה תחתונה. אז אירנטי הוא בעצם מחבר בין השושנה העליונה לבין השושנה התחתונה, הוא נקרא רועה צאן. אז לכן העמוד האמצעי, שזה אירנטי, שזה העמוד האמצעי המקבל את המוחים מבינה ומשפיע הערתם למלכות, על ידי זה מתחברים יחד. אז מה עושה הרועה? מחבר. נכון? רועה טוב, רועה צאן, מה הוא עושה? הוא גורם לכך שהעמית. המקנה יהיה ביחד. אם יש לו כבש בטולטרם והכבש האחרונה בנתניה, יש בעיה. אותו דבר ברועה, הרועה בשושנים, כן? זה אחד שיודע לחבר בין עולם פנימי לעולם חיצוני, בין עולם הבא לעולם הזה. סיימנו מאמר. אבל כמו מאמר הבא, כדי להבין אותו, בעזרת השם, נקדים מה שמבואר לכמן, כי על ידי ייחוד של קריאת שמה נכנסים נהי דאימה בזון. נכנסים בזון. כן, זה כמו ציור של ילד ואימא שלו, נכון? תדמיינו לעצמכם שאימא, אז זאת האימא, והילד שלה נמצא פה, נכון? תראו בדיוק מה קורה, הנצח הוד ויסוד שלה, של האמא, נכנסים לתוך המוח של הילד. הוא באותו גובה. אז כדי להמשיך את המוחים האלה בזון, להמשיך להם מוחים בגדלות, ומבחינת חיצוניות של נהי ואימא נעשה בחינת מלבוש לזון, כלומר, הפנימיות של הנהי נותנת את המוחים הפנימיים, והחיצוניות של הנהי, זו חיצוניות, נכון? זה נותן את הלבוש, את הגוף. היא בחוץ, כדי להסירה מן החיצונים, להסירה מן החיצונים, נראה. כי הבינה היא שורש הדינים, לכן מאור חזק של זה, המלבוש, מאור חזק זה, בורחים החיצונים. אז צריך לבוש פנימי ולבוש חיצוני כדי להבריח את כל החיצונים. החיצונים פה זה לא, אל תסתכלו על זה כמו, אתה יודע מה, עם דמיון כזה של מופרח. חיצונים זה כל מה שחוצה, כל מה שמפריע. הוא מפרש ואומר, זה שושנה עליונה שהיא הבינה בקריאת שמה בשחרית, היא בחינת קריאת שמה של שחרית. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כלומר, כל עם ישראל אומר קריאת שמה של שחרית. נשנו ב-5 או ב-6 בבוקר, ומה ישראל, שהם כבר 90 שנה. כן, ההקלטה הזאת, כן?
עכשיו,
עוד פחות, בנעימה, כן. ברוך השם, כל עם ישראל שומע את קריאת שמע. זה כל ישראל, בקוף ובכף. זה קריאת שמע של שחרית. כולם שומעים את זה. ואי הוא בוקר ימינה, כן? זה אברהם, שהוא סוד הבוקר שאז התעוררו את החסד שבימים מכוח חסד של אברהם, שהיה מרכבה למידת החסד. אז אם תלה 5 שרפים, שושנה הזו יש לה 5 עלים, מבחוץ, המקיפים את י"ג פרחי השושנה. כלומר, השושנה היא בנויה מכל מיני כאלה, נכון? ופה יש לה 5 עלים. לפני הדיבר. בסדר?
זה
חזר מתמיד בסדר. 3? 5. נכון. והוא סוד אור מקיף של הבינה. והחמש האלה זה אור מקיף לשושנה הכי פה. של הבינה. להקיף כן את זון. ועל ידי זה מסתלקים החיצונים המקיפים את זון. אז יש לה גם כן קוסים. היא בעצמה. והיא נמצאת בין החוכים. זאת אומרת, יש כאן מנגנון שלפי הדמות שהקדוש ברוך הוא ברא פרח בעולם שלנו, אנחנו יכולים להבין שהפרח הזה זה כנסת ישראל. כי החיצונים בורחים לאור של בינה. הם לא יכולים לגשת לשם, הם בורחים, הם לא מתים. מי שממית אותם זה רק חוכמה. יותר גבוה מהבינה. הבינה רק מסלקת. אבל החוכמה הורגת. אי אפשר לעמוד בפני אור החוכמה. בסדר? אבא מחסל. אמא מסלקת, מבריחה. דוחה. ואימון ואור המקיף של הבינה מקיפים את זון על ידי הייחוד של החמש תיבות, כן, של שמע ישראל, השם אלוהינו, השם. וכן תלת 10 עלים מלגב, יש לשושנה י"ג עלי פרחים מבפנים. פה בפנים יש 13 עלים. כנגד מילת אחד. זה אחד, אחד בגמטריה 13. 1, 8 ו-4 של פסוק שמע ישראל שמספרו י"ג. הוא מפרש שאלו י"ג עלים הם פיצום כ-6 עלים אדומים כנגד וב קצבו של המלכות, שהם בחינת גבורות ודינים הנמזים בגוון האדום שמקבלים את הערות של המוחים מדינה, ויש לה עוד 6 חיוורי ו-6 עלים לבנים כנגד וב כתבות של זהירנטים שהם בחינת חסדים הנרמזים בגוון הלבן שמקבלים את המוחים מבינה. אז יש לבן וסומק, חיוור וסומק, לבן ואדום. ושושנה דהתקללת בהון, ואם כללו את השושנה.
סליחה?
כן. הערות זה מרחוק. אור זה עצמי, הערה זה מרחוק. כלומר, מקבלת מעולם עליון יותר. זה כמו פנס, זה אור עצמו. כשאני מאיר עליך עם פנס, זה הערה. כשאתה מאיר, זה אתה אור כבר. בסדר? זה מקור ו... נכון. אבל יש בבינה אור עצמי והערה. כשהיא מרחוק זה הערה, כשהיא נכנסת לתוך המנגנון זה כבר אור עצמי. נכון, אנחנו לא רוצים רק הערה. בהתחלה זה הערה. כן, אתה יכול לתפוס בקרן של הפנס? לא. רק בקרן מצויר אפשר לתפוס את הקרן ולהתקדם עליו. כן, ואם כללות הסופנה, שהיא הנהי באימה, שנכללת בהם בסוד המוחים, התלת עשר בחוזבן אחד, הרי מספר לגמל כמספר אחד, שנמצחים על ידי זה הייחוד של קריאת שמה. כלומר, מה עושה קריאת שמה בעצם? היא מחזירה את הכל לאחדות. אתה קם מעולם הפיזור בלילה, והנשמה שלך פה, אתה פותח את העין, היא לא רואה כלום, מה רפאל? אתה מדבר עם מישהו ישן, לא שומע, זה יחדות זה? זה פיזור. יש לו ריח מסריח מהפה כי הוא מתחיל למות. כן, אתה פותח לו את העיניים, לא רואה אותך, אתה מדבר איתו, לא שומע אותך. אם הוא חולם עכשיו שהוא אוכל, לא יודע מה, חומץ, שהוא שותה חומץ, גם אם עכשיו אתה מכניס לו דבש לפה בזמן השינה, הוא יחשוב שזה חומץ. באמת. חי. אני ישנה ולידי ער. כל דודי דופק. תן כמה שיקות. כמה שיקות הדוד דופק. תקראו תורה של רבי נחמן על כל דודי דופק. טוב, רבי נחמן, ליקוטי מוהר"ן. טוב, אז זה בעצם כל הבניין של השושנה.
נפח
ורות ויצור,
נכון?
כן.
אז איך
הבן מתחלף?
והתינוק, נכון?
איך, מה אתה אומר? לא, כל זה זה שושנה, זה מגן על מנדרגה שהיא זהירנטים.
אז
איך יכול לקרוא לפרטים וכוחו בידה? כן, זה מה שאמרתי פה. הנצח, הוד ויצור של האמא, זה נכנס לתוך הראש של התינוק. הראש, מה זה? חוכמה, בינה ודעת. בסדר?
זה אפשר להגיד לחמש ואחד שזה שמע ישראל, אתם אלוהים השם אחד?
כן, המדרגה האחד זה בעצם הכולל, לכן הוא אומר שזה השושנה עצמה. לכן צריך לחזור לזה. כדי שלא נלך לאיבוד, כן, בכל הפרטים כאן, צריך להבין רק דבר אחד. הדבר האחד שצריך להבין הוא שאנחנו צריכים לחזור לאחדות כדי להיות בריאים בנפש ובגוף. אדם מפוזר, אמרתי לכם את זה כבר בכמה תיאורים, לא יכול להיבנות. גם אם הפיזור שלו הוא פיזור חיצוני, זה מראה על תכונה נשית של פיזור פנימי. אדם חסר סדר בחיים שלו לא יכול להתקדם כראוי. איוה, איפה ראית את זה עכשיו? נכנסת? טוב. טוב, סורקה, ששם עלים אדומים כנגד דבר כתבות של המלכות, שהם בחינת גבורות ודינים הנרמזים בגוון אדום שמקבלים את הערות המוחים מדינה. ותשיברה ותשאלים לבנים כנגד דבר כתבות של זירנטים, שהם בחינת חסדים הנרמזים בגוון לבן, שמקבלים את המוחים מבינה. אז יש לנו אדום ולבן, לבן ואדום. כן? אז איך זה נקרא לבן ואדום? ורוד. נכון, כשמערבבים לבן ואדום, יש לנו ורוד. אז יש רמז לדבר הזה בעולם התיקון. עולם התיקון נקרא ורודים. ויש שאומרים, אל תקרא ברודים אלא ורודים. עקודים, נקודים וברודים. כן? ואת הוורוד הוא התיקון. לכן זה גם נקרא מה שקנה ורד. אם לקחת את זה לכיוון הזה, למה לא? אפשר. שנכללת בהם בסוד המוחים, התלת עשר בחושבן אחד. אתם זוכרים את הוורדה? דיברנו עליה פעם שעברה בשיעור, לפני שבועיים, נכון? נכון, היא השישית. זה נקרא וורדה, ורד. התלת עשר בחושבן אחד, לכן זה היה 13 כמיין של כבי השמה. אז אנחנו עכשיו בבניין הבא. להבין את המאמר הבא נקדים בעזרת השמה שמבאר הבאל יצחק, כי בשעת קריאת שמה מעלים זון מן ליסוד דאימה. הנקרא תפוח. והמן הם חמש גבורות שכל אחת כלולה מחמש וביחד הם כפה 25 גבורות קשות. חמש כפול חמש. ונמתקות על ידי 25 גבורות מתוקות שיש בתוך האימא. כלומר, מי ממתק את הגבורות הקשות? הגבורות המתוקות.
גבורות מתוקות?
כן.
ולא אנטינום?
נכון. איך אומרים את זה? כי גבר עלינו חסדו. זה לא אנטינומי? כי גבר זה גבורה. עלינו חסדו, אז מה? איך הגבורה גבר עלינו חסדו? אז יש בעולם הזה מורכבות, ככל שאדם מורכב יותר, כן, הוא אמור להיות פשוט יותר. הנה עוד סתירה שלא מובנת. המורכבות הכי גדולה היא הפשוט הכי גדולה. אין יותר פשוט מהקדוש ברוך הוא. או פשוט ממלא כל המציאות. ככל שאתה מורכב יותר ואתה מסובך יותר, זה כבר מילה לא נכונה. כלומר, זרקת על הסיבוך, התסבוכת, זה בעיה. עיל אחר מאחז בסבך בקרנב. סבכת כבר במציאות. האמת היא פשוטה. ותאמינו לי, כל מה שאתם עושים בחיים שלכם, תתחילו בדבר פשוט ותראו שזה לאט לאט מתרקם. ברגע שאתם מתחילים ורוצים לפוסט, הכל בכזה מורכבות, כבר לא יוצא שום דבר מהסיפור. שהם סוד קפה אותיות של הפסוק שמע ישראל. אז מי זה הגבורות הממותקות? 22 אותיות של הפסוק שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, יש 25 אותיות. וזה נקרא גבורות ממותקות. כלומר, עצם זה שאתה אומר שמע ישראל, אתה כבר ממתק את הדינים. וכן בשעת קריאת שמה של ערבית, עולים המן ביסוד דמלכות, שהן קפה גבורות קשות, ונמתקות על ידי קפה גבורות מתיקות, שנמתקות על ידי הערת המוחים בייחוד קריאת שמה של ערבית. במילים אחרות, כל קריאת שמה היא עלת מן. מה זה עלת מן? סוכה. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, בבקשה תגלה לי אחדות, אני מפוזר. כולי מפוזר, כולי בפיזור, אני בגלות. גלות זה פיזור, נכון? אני רוצה להיגאל. איך נגאלים? חוזרים לקיבוץ, קיבוץ גלויות.
גבורה.
נכון. גבורה שממתקת.
זה גבורה.
נכון. אמרתי שזה חרב. מה זה? זה לא בכלל, בציבור אתה מתכוון. בכלל זה קיים. בציבור צריך לעשות חינוך. הרבה חינוך. הרבה חינוך, תיאורים, אינטרנט ופורומים ולחבר אנשים. תארגן תיאור ברעננה. למה לא ארגן את התיאור של אלף איש? אלה כפי שאתה צריך לארגן שיעור, פעם בחודש, לפחות ברעננה. איפה הם? כן, תתחיל לפעול. כל אחד, כן, קטן עליך, מה אתה מכיר את כולם שמה. איפה האנשים? למה האנשים רדומים? למה? הנה, בא אחת מצרפת, תוך חודש ארגני הסיור יש כבר כמעט 150 תלמידים. כן? ואנה לך. אפשר לי לעשות סיורים כאלה. בעלי, לא סיורים. אבל סיורים יש 25 תלמידים. כולם ככה עם נעים, ככה קר להם שם. מה זה צריך להיות? צריך לבנות את הדברים האלה. אתה צריך לטפל בילדים, כל זה חינוך. אתה ברחת, לא חשוב, אבל כל אחד זה בכיוון שלו. הכל מצוין. רק צריך להעיף את המהלך הזה. וזה שאמר, וכן ששנה בא 25 גרעינים בתפוח, בילה. וכן השושנה שיסוד אימה העליונה, יש בתפוח שלה, שהוא יסודה, כי התפוח זה החלק הזכרי של המדרגה, לא חשוב באיזו מדרגה אנחנו מדברים, כל פעם שאומר תפוח זה הזכר של אותה מדרגה, בסדר? למשל, שבת זה נקבה אחת גדולה, אבל צריך לאכול תפוח, בערב שבת, היום בלילה, ביום שישי, תאכלו תפוח. כן? בסעודה ראשונה של שבת. צריך לאכול תפוח, זה חשוב מאוד. אפשר הכל וירטואלי. גם לחבק את אשתך ולהביא ילדים. יש אחד שנולד מווירטואלי כזה. כן, אבל צריך לעשות את הדברים גם כן. כן, אנחנו לא בביצות. כן, חזק, אילוזיה חזקה מאוד, עד שזה יתפוצץ וכולם יפלו. בסדר? אז צריך כל הזמן שניים, כל הזמן שניים, אל תהיו רק בעולם אחד, תהיו בעולם ובעולם של הגוף ובעולם של מלביש ובעולם הפנימי. תמיד שני הדברים, ביחד. זה לא זה או זה, זה זה וזה. אז התפוח זה פותח. זה אותיות פותח, נכון? תפוח זה אותיות פותח. אתה רוצה שתהיה לך פתיחה, תאכל תפוח. ותכוון שאתה אוכל תפוח, אתה אוכל עכשיו את הזכר, את הקדוש ברוך הוא. אתה מפנים עכשיו את הזכר. אצל הגויים זה הפוך, כשאתה אוכל תפוח זה רעל. זה הקמת. גם אם אתה מהעולם הבא, קוראים לך תלדה, של גיאה. כן? ביג אפל. מי זה ביב אפל? מי קרא לעצמו ביב אפל? אמריקה, ניו יורק זה ביב אפל. על ההסתרפן, כל הקליפה גונבת תמיד מהקליפה את הרעיונות הפנימיים. תדעו לכם. לכן גרעינים שהם סוד גבורות קשות. תעלו אותם זון בשעת קריאת שמה של שחרית בסוד עליית מען, שחוזבן כפה, עצבן בייחודה, והם כמספר הכפה אותיות של פסוק הייחוד של שמה ישראל. אז הנקודות הטובות שנמצאים בתוך השושנה
עם הילדים?
כן. שהם סוד כפה גבורות מתוקות שביסוד באימה. היסוד באימה הוא זכר, נכון? מי ממצק את הגבורות? הזכר, ממצק את הנקבה, תמיד. לכן זה ממצק את הכפה הגבורות הקשות. אז גם בגבר יש גבורות, הגבר הוא גיבור. אבל הוא גיבור של ניתוק, גיבור של ממתק. וכן בשושנה התניאנה, אותו דבר בשושנה התניאנה, שהיא מצויכת לאיזו שירה? למלכות. יש כך הגרעינים, גם בשושנה השנייה של המלכות יש 25 גרעינים שהם תפה גבורות קצות שביסוד והם כנגד כפי אותיות של פסוק הייחוד של שמע ישראל וקריאת שמע של ערבית, והם כפי גבורות מתוקות של הערות המוחים שבמלכות. אז צריך למתק את הכל. הממתיקים את הכפי גבורות הקשות. וסלקים כולהו לחמתים, ולכן אם אתה לוקח 25 של הבוקר, 25 של הערב, תוצנה עליונה, תוצנה תחתונה, יש לך 50. עולים פסוק הליכות שתי פעמים, כן, של כפרית ושל ערבית למספר 50, כנגד 50 שערי בינה. בסדר? עכשיו זה בדיוק העניין של יציאת מצרים. כמה פעמים מופיע יציאת מצרים בתורה? 50 פעמים. למה? כי צריך למתק את כל הדינים האלה. ולכן צריך התרחקות של 50 יום כדי להגיע למדרגה של המלכות לקבל תורה. ודה בית בראשית, כל זה נכלל בתוך הבית של בראשית. מה זה אותה בית? שתי שושנים, שושנה עליונה, שושנה תחתונה. בסדר, וביניהם יש ראשית. מה? מה זה ראשית? החוכמה נקראת ראשית. לכן החוכמה, מה היא צריכה לעשות? לחבר בין עולם הבא לעולם הזה. זה אדם שיש לו חוכמה. אדם שיש לו חוכמה, הוא יודע לחבר בין אמא לבין אבא. ולא לנתק ביניהם. מה זה לחבר בין האמא לבין ביתה? שהאמא תתגלה בביתה. ירושלים של מעלה תתגלה בירושלים של מטה. עכשיו אתה תיכנס לפעולה ותעשה מה שצריך כדי לעשות, לגרום לדבר הזה לקרות. במציאות. זה נקרא אדם חכם. נכון. החוכמה מחיה, כן, שלמה המלך מגלה לנו את הסוד הזה, שלמה המלך מאיז החוכמה הוא נמצא, עליונה או תחתונה? תחתונה. מאיפה אתה יודע? הוא מלך. מלכות זה מלכות תחתונה, זה חוכמה תחתונה. ולכן, הוא יודע שצריך להתחבר לסוד הפנימי הזה. מה הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא? חוכמה. ומה אומר לקדוש ברוך הוא? אתה ביקשת חוכמה, ניתן לך הכל. ביקשת את העיקר, את השורש, את היסוד, את הרשית. אז הרשית תמיד היא חשובה מאוד. מה זה הרשית? נקודת הרשית בכל דבר, מה זה? זה השכל, השכל של כל דבר. רבי נחמן מברסלב, תורה א', נכון? בכל דבר בחיים שלך תחפש את השכל של אותו דבר, את הרשית. לך תחפש את התוכן הפנימי שממנו הדבר הזה בנוי. מה האידאל, מה הנקודה, מה הפואנטה. ואם אתה מוצא את הפואנטה, יש לך חן. אם מצאת את חוכמת הנסתר בתוך הדבר הזה. עכשיו אתה יכול לצאת החוצה.
מבחינת
הבקשות, אל מסתכל. כן, נכון. אכן, אכן, אתה אל מסתכל. זה פסוק. מה זה אכן, אתה אל מסתכל? זה צריך למצוא אותך. אנחנו משחקים מחבואים עם הקדוש ברוך הוא, סופר עד 10. 10 ספירות, כן, מלפניי, מאחוריי, מצדדיי, כן, אתה כולם מתראיין, אז כולם בורחים, מחפשים. איזה חבר מסכן, אני אומר לי, אני עם אבא שלי, אתם בכלל, אתם השיחקתם. אני עם אבא שלי, אני אומר לו, אני מתחבר, אני הולך לעבודה בכלל. עד הערב היינו מתחבר, תשתרד לנו. חושב שהוא משחק עדיין. לכן זה הסיכון של הכל. זה דברתי. אנחנו בדף הבא.
רציתי לשאול שאלה.
אינפורמציה טובה.
נו? בעצמו הזה שהיה אתם מתמוד יחד עם החברים שתדבר על הבית הראשון והבית השני מדברים על הנפש.
נכון.
כמה זמן זה היה? כמה זמן זה היה?
2 שנה.
טיפול הזמיקה הזאת שעכשיו אנחנו...
2 שנה.
יפה. 2 שנה מתוך הטיפול הזה שהיה שם.
כן.
אני אומר, איך הם ידעו שזה לא היה בו שחור?
לא, הם לא מדברים על זה, הם לא מתעסקים בזה, הם רוצים להביא את הגאולה בזמנם. רק שרבי שמעון בר יוחאי יודע שהוא במצב שהוא לא יכול להביא את הגאולה עכשיו, למה?
כי אין
מלכות בעם ישראל בארץ ישראל. אין עצמאות, אתם מבינים שרבי שמעון בר יוחאי היה חייל? כל התלמידים, כל רבי עקיבא, כל הגדולים האלה, מה הם היו? חיילים. בשביל מה הם היו חיילים? כדי להביא עצמאות מדינית למדינת ישראל. אבל אולי הם לא הצליחו. זהו, אז לכן הוא, אז מה הוא עשה? הוא גנז את כל הזוהר הזה בתוך חופשה. כל הגאולה הזאת בתוך חופשה, קוראים לזה הזוהר. אז עכשיו אנחנו פותחים את זה. אנחנו עכשיו בתיקון 26, כן? סיימנו את תיקון 25. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין שזה סוד הבניין.
אז מצד אחד אתה אמרת שמתחרים להיות בשמחה.
בוודאי. השמחה היא דבר שהוא עצמותי לכל המהלכים. עבדו את השם בשמחה. מי שאינו עובד את השם בשמחה, יש לו בעיה.
ככה
תשאר אותי, לא עבר את זה.
כן.
אז אם אנחנו אומרים שהוא גנה מגרזית,
זה
מסוג מסוים של צהר. בוודאי, לכן זה היה בגלות. במשך 2000 שנה היה הזוהר בגלות, עד שעכשיו התגלה לעינינו, ועוד חסרים כמה פרטים רציניים. אז יש לזה סדר קוסמי, כן, אמרתי פעמיים אותו דבר, כי קוסמוס זה סדר, זה תרגום. אז יש סדר קוסמי, לא חשוב, וזה כאן, מתי שצריך להגיע, זה מגיע. אבל עכשיו זה פה, בפנינו. אנחנו לא יכולים להמשיך להתעלם. תבינו שהזוהר זה כמו מדינת ישראל. מי שהיום לא לומד זוהר, זה כמו שאתה אומר, לא קיים מדינה. אין דבר כזה, זה קיים, זהו, אתה עכשיו זאת מציאות. גם פה הזוהר עכשיו יצא, זה הזמן עכשיו להתחיל להיכנס אותם. אתה לא יודע להיכנס לפה, כנס לאורות. אתה לא יודע להיכנס לאורות, כנס לקניה. כנס למקוטי מוהר"ן. כנס בצורה כלשהי לעניין הזה. היה בסדר? לכן. טוב. ברוך השם. רק בעזרת השם וביד השם. תיקון 26. בעזרת השם. אז אנחנו עכשיו בד בבד עם הופעת שם הוויה. נכון? מתי מופיע שם הוויה? ביציאת מצרים. אז הנה אנחנו בדיוק באותו מקום. נכון? וירא. פרשת וירא, לא? וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדאי, ושמי, יוד, כ, לא נודעתי להם. והנה אנחנו עכשיו זוכים לכן נודעתי להם, יוד, כ, תיקון 26, בעזרת השם. כי זו הגאולה האחרונה. בראשית, בסוף שנה, חמש עלים בילה ראשית. בראשית לחושבן זעיר, בחנוך פלט עשר. חוכים בילה, פלט עשר טובים מן אלוהים ועד אלוהים. ואילן, אינון את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים. חמש חוכים אחרנים מרחפת על פני המים, ויומר. אגוז סתום, נכון? עכשיו אנחנו נכנסים לתוך הפנימיות. בעזרת השם, נעשה ונצליח. והקדוש ברוך הוא עלינו ירוויח. ואמר רבי שמעון, כי בראשית הנה בית שושנה, אותיות אות בית רומזת על בית בחינות בשושנה של המלכות. אתם זוכרים כבר, מלכות עליונה, מלכות תחתונה, והאותיות בית של השושנה. כן? בית בחינות. מפרש חמש עלים בילה, חמש עלים המקיפים את השושנה מבחור, שרומזים על הערת החמישה חסדים שמקבל את המלכות מזהרנטי. תאמרים עליה, הנה הם נרמזים בחמש אותיות ראשית. נכון, במילה ראשית, חמש אותיות, כלומר, שמירה של זהרנטי. ואמר עוד, כי בראשית, לחושבן זהיר וחנוך פלט עשר, מילת בראשית, במספר קטן של חנוך, הם י' ג' כלומר, ברגע שאתה לוקח את בראשית במספר קטן, יש לך 13. עניין מספר קטן הוא בעולם היצירה. כל פעם שאתם עושים מספר קטן, כן, אתם יודעים מה זה מספר קטן? אתם לוקחים את כל הגימטריה לדבר אחד. נכון? למשל פה זה 4. כן או לא? אוקיי. אז כל פעם שאתם עושים את זה, אתם בעולם היצירה. ששם שולט המלאך מתת, הנקרא חנוך. בסדר? למה קוראים לו מספר קטן? נער ראיתי גם זקנתי. זה הקטנות. אז זה הקטן. לא טוב יותר מדי לעסוק בגמטריה קטנה. זה צמצום. עדיף להשאיר למשל כאן 13 מאשר 4. בסדר? לצורך העניין. אבל צריך לדעת. בוודאי שיש לזה ערך. כל אחד ואחד, לפי השמות שלנו, יכול להבין כמה הוא בגמטריה קטנה. וזה עוד רובד להבנת מי אני ומה אני בעולמי. ומספר ה-י"ג הם כנגד ה-י"ג עלים שיש בשושנה בפנים, והם כנגד י"ג מידות של רחמים הנמשכות על ידי אמא למלכות. אין רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, תוסף חסד ואלפים, נושא עוון ועובר על פסח. כל העניין הזה זה בעצם כל המדינה, עולם הבא, שיש לה י"ג מידות של רחמים על העולם הזה. במילים אחרות, כדי להגיע לרחמים רחם, אני צריך את העולם הבא בתוך העולם הזה. כדי למצק את דיניה, שלא ינקו ממנה החיצוני, כי העולם הזה איפה הוא? בחוץ או בפנים? בחוץ. אז מה יונק שם? החיצוני, הקליפות. אז איך אני ממצק את זה? איך אני שומר את זה? הפנימיות שומרת על החיצוניות. אתם מבינים את זה? יותר ממה שאתה שומר סבת, הסבת שומרת עליך. מי אמר את זה? אף אחד לא יודע. זה לא רב שאמר את זה. זה אחד העם. בסדר? זה אמר עוד, הוכים בילה, וזה נכון? אה? כן, כן, נכון. זה אמר עוד, הוכים בילה, י' ג', הוכים שיש למלכות, מה זה חוכים? חוכים, נכון? יש לה גם כן י"ג חוכים. רוצה לומר כנגד י"ג מידות של רחמים שהיא מקבלת על ידי אמא מארי חנפין. תשימו לב, גם מה שהיא מקבלת מאמא, אמא קיבלה בעצמה מאיפה? מארי. החוכמה, מאבא. יש במלכות י"ג גבורות קשות שאינן ממותקות. אז יש גבורות ממותקות ויש גבורות שאינן ממותקות. פלט עשר תבין מין אלוהים ועד אלוהים כנגד י' ג' כן? מה זה מין אלוהים עד אלוהים? יפה. יש י' ג' מילים תיבות שיש מין אלוהים ראשון עד אלוהים שני ואילן אינון ואלו הם את השמיים ואת הארץ. הנה. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח עוד פעם אלוהים. אז יש לנו עוד פעם 13 תיבות חוץ מאלוהים זה השני אז חמש חוכים אחר הנמדעות יש לה חמישה, בינתיים זה רק חשבונות. בסדר, אנחנו לא יודעים לאן הוא רוצה להוביל אותנו, אבל הוא רואה בתורה חשבונות. הזוהר אומר, התורה לא כתובה סתם, הכל מתוכנן, מדויק, אם יש פה מילים, אותיות, הכל במינון. אז בינתיים הוא מפרק לנו את כל החבילה הזאת כדי לראות ממה זה בנוי בפנים. אז יש לה חמש חוכים אחרים, כלומר עוד קוצים, שהם סוד חמש גבורות שלה, כנגד החמישה חסדים שמקבלת מזרענטים. והם נרמזים בחמש טובות האחרונות, אחרות שהן מרחפת על פני המים ויומר. אוקיי, כל זה היה טכני. מה עכשיו אנחנו עושים עם כל זה? ואתה מפרש הפסוק כשושנה בין החוכים. כן? שואל. מה היא בין החוכים? למה השכינה היא כשושנה בין החוכים? שושנה זה השכינה. למה השכינה נמצאת בין החוכים? לדעתכם, מי יסתכל בזוהר? למה צריך שהשושנה תהיה בין החוכים? איך אתם יודעים שזה נותן לה משמעות, שזה שומר עליה והכל? לא. לא. יש שושנה שהיא לא בין החוכים גם. אבל, טוב. רק ששנה שהיא באמצע קוצים, יש לה ריח טוב. כל השאר זה יפה, אבל אין לה ריח, הוא עלו כלום. מעניין. כלומר, כדי שהריח הטוב יפה, צריכה להיות בתוך קוצים. זה עם ישראל. עם ישראל, כל העולם קוצים בשבילנו. ואנחנו מוציאים את הריח הטוב שלנו בגלל שכל העולם שונא אותנו, קוצים. כל הפוטנציאל שלנו יוצא. כל הזמן שאנחנו ממציאים משהו, מאיפה אנחנו ממציאים את זה? בגלל שדחקו אותנו לפינה כדי להמציא את הדבר הזה. למה אנחנו ממציאים דברים? כי פעם היה לך פיגוע כזה, אז עשינו חשבון. כדי שזה לא יקרה, בוא נמציא זה. פעם היה דבר כזה, עשינו עוד פעם חשבון, עשינו עוד סטארט-אפ חדש. כל קוץ מוציא מאיתנו מיץ חדש. הוא מפיק, אלא מבחרה במקדשה, אלא בשעה שנחרב בית המקדש, אז נאמר והארץ הייתה תוהו ובוהו. כלומר, חורבן בית המקדש מתאים לפסוק השני של התורה, והארץ הייתה תוהו ובוהו. כלומר, הפסוק הראשון הוא בראשית, בנייה. אתם מבינים? ראה הקדוש ברוך הוא בתחילת בריאתו של עולם, בית מקדש. בנוי וחרב ובנוי ומשוכלל. כלומר, היהדות מתחילה בנימה חיובית של בניין. אומות העולם מתחילות את התורה מאיזה פסוק? שתיים. והארץ הייתה תוהו ובוהו. ולכן אצלם, מה השורש להכל? כאוס. לכן לאן הולכים? לכאוס. אנחנו באנו מתיקון, מבניין, אנחנו הולכים לבניין. תשאלו כל פילוסוף, מה האחרית של כל העולם הזה? כאוס. חוזרים לכאוס. זה אל, זה האל, הכאוס זה האל הראשון שלהם, כלומר אין להם עתיד, ולכן אומות העולם נקראות עוברים, הם עוברים, כולם עוברים מן העולם. והארץ הייתה תוהו ובוהו, פירוש הארץ היא המלכות שנחרב בית המקדש הייתה תוהו ובוהו, אבל זה לא מצב ראשוני, זה מצב שני. דהיינו ונפלה שושנה, שהיא השכינה, נפלה. אז מה התיקון לזה? איך זה מופיע בתורה? לא. ויאמר אלוהים יהי אור. נכון? כלומר, אם אני הולך עכשיו רק לפי מה שעכשיו אמרתי לכם, בראשית ברא אלוהים את השמיים והארץ בניין, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, חורבן. עם תקווה, רוח אלוהים מרחפת על פני המים. מה התיקון? ויאמר אלוהים יהי אור. כלומר, הנוסחה של תיקון העולם זה יהי אור. זה הנוסחה. זה נקרא נוסחה אלוהית. במילים פשוטות, אם אני רוצה לתקן עולם עכשיו, מה אני צריך לעשות? להביא אור, פשוט מאוד. אור בגמטריה רז. טוב. אם אני רוצה לתקן עולם במלכות שדי, אני חייב להביא רזי תורה. זאת אומרת, תורת ארץ ישראל, ארץ הרזים. זה תיקון העולם. ויהי אור, זה התוצאה. זה מתאים לציווי? כן או לא? לא. אם זה היה מתאים לציווי, היה צריך לכתוב ויהי חן. ויהי אור זה לא האור המקורי. תסתכלו מה אומר רש"י שם וכל המפרשים, זה לא אותו אור, היה אור אחד גנוז, נגנז, נגמר הציווי. ויהי זה כבר אור אחר. וי, אוי ואבוי. אבל אנחנו צריכים עכשיו לגלות את האור המקורי. מתי האור המקורי חוזר? כלומר, מה חסר לנו בפסוק הזה? איזה מילה? חן. נכון. זאת אומרת שמי בפעם הראשונה בהיסטוריה יסלים את החפנון הזה?
לא.
מי?
לא.
לא. אהרון הכהן. ויעש אהרון, כן. מלמד. שלא שינה כמו בבראשית, בין האור לבין ויהי. נכון. זאת אומרת שאנחנו צריכים בעצם להשלים את זה. במה נאמר שעשה כן ויעשה אהרן כן? זה אומר שהוא בעצם הוסיף והביא אור במשכן בבית המקדש. במילים אחרות, מי שמלמד אותנו להחזיר אור לעולם בפעם הראשונה זה אור קטן, אהרן. אהרון קטן זה מין יום. זה צריך להיות אור גדול. לכן השושנה נפלה בינתיים בין החוכים, שהם החיצונים סיגי הגבורות הנקראות חוכים, שסיגים. סוגה בשושנים. מה זה סוגה? קדר. סיגים זה גדרות. כלומר, יש לנו שושנה והיא עטופה בגדר המערכת. כן. אז יש לנו חסד וגבורה של החיצונים. כל דבר. את זה לעומת זה עשה אלוהים. אז אנחנו עכשיו מוקפים סיגים. נכון? עם השכית. רוצה לומר שנפלה לעולמות דיה. מאיפה היא נפלה? השושנה. היא הייתה בעולם האצילות. מבחינה האצילות, מה זה בריאה, יצירה ועשייה? גלות, נפילה. לצאת מעולם האצילות זה כבר נפילה. בין החיצונים שהם גם כן נקראים חוכים וקוצים. אבל כד יצא פורקנה שתבוא הגאולה, אז תהיה השכינה כשושנה בשחרית, כמו הבינה שנקראת שושנה בשחרית, שאין קוצים סביבה. איפה הם קוסים?
איפה
הם? מה זה הקוסנה של שחרית אמרנו? איפה היא? בבינה. בבינה אין קוסים סביבה, כי זה עולם יחסית פנימי. נכון? אז בגאולה האחרונה, מה זה הגאולה האחרונה לפי זה גילוי הבינה במלכות? נכון? גילוי הנשמה בגוף, זה נקרא גאולה. כלומר, אני צריך להביא גאולה ממקום שאין בו לא קוצים ולא חוכים. דאית מרבה שנאמר בה, הבוקר אור. מה זה הבוקר אור? הנה, אנחנו מחפשים את האור, נכון? תמיד מחפשים את האור. נכון, זה לא פשוט. מאיפה נלקח הפסוק הזה, הבוקר אור? שמה? הביתה. נכון? מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר? זה מיני יציאה מהגלות. נכון? גם אם זה לא שלם בינתיים. אתה מה יש בהמתחות שלהם? כסף. כלומר יצאו עם ברורים. מה לא בורר עדיין שם? מה לא נברר עדיין שם? יוסף עצמו. היסוד עצמו נמצא עדיין בגלות. הוא שולח אותם, אבל הוא עדיין שם. אז זה התחלה. יש התחלת בגאולה ויש עומק הגאולה ויש סיום הגאולה, גאולה שמה. נכון, נכון. עד שיהיה זיווג בין יוסף ויהודה. זכר ונקבה של כל הקבוצה הזאת. שאז מתעוררת מידת החסד הנקראת אור. אז הבוקר אור זה בעצם שלב ראשוני של הבזק אלוהי שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בסוף הגלות. גם אם זה לא גאולה שלמה, זה לא הכל מיידי. אנשים שנפלו למלכודת וחשבו שהגאולה של היום היא לא גאולה, זה בגלל שהם חושבים שהגאולה זה מיד. והרי הם סותרים גמרא מפורשת בירושלמי שהגאולה היא כמו עלות השחר. אין דבר כזה מיידי.
ולמה אומר גם אור?
בוקר אני לא אומר... יפה. אז אתה בדיוק עכשיו מחדש. למה כתוב שעיוור שמגשש באפלה? מה אכפת לעיוור של האור? הוא עיוור. זאת אומרת שלא בגלל שבוקר זה גם אור. יש בוקר אחר. יש בקרים אחרים שאין אילוזיה של אור. אבל כשהבוקר הוא גם אור, זה כבר אלוהים. והאנשים שהם בעלי הדינים שולחו, גורשו, התבטלו. עכשיו פה אנחנו בסוד, נכון? לוקחים את אותו פסוק בתורה ואומרים שיוסף עכשיו בעצם מתפטר מהאחים שלו. שמה הם לצורך העניין בינתיים? מכרו אותו. זה חיתונים. יוסף פה זה עם ישראל. האחים פה זה אומות העולם. לא לבכוח. זה גוף, האחים זה גוף, זה נקבות. ביחס ליוסף שהוא הזכר. כלומר, הישראל היחיד בכל הסיפור הזה זה יוסף. אז הם מכרו אותו, האישה מכרה את הגבר, הגוף מכר את הנשמה, קין הרג את הבל. זה אותו דבר. אתם יודעים שאני מדבר לבד, אוקיי? אז עכשיו יוסף צריך בשלב הראשון להתפטר מאותם כוחות. כלומר, כל ההלוך וטוב הזה שהוא עושה עם האחים שלו זה רק כדי למסק את כל הדינים שהיו עליהם. בגלל מה שהם עשו. וכל החוויה הזאת זה מה שאנחנו כעם נחווה בגלות. נלך מגלות זאת לגלות אחרת, ומגלות זאת לגלות אחרת. עד שבסופו של דבר תחנה סופית נחזור לבית. עכשיו אנחנו כבר בתחנה הסופית, חזרנו לבית. נכון, נכון. מה זה עצמות? העצמות, הלסד, הפנימיות, התוכן. יוסף כאן מסמל את מי? אמרנו, את קוצה ברכות. זה העצמות שלו. והאחים מקימים מלכות, יהודה. הוא מפרס עוד, ואינון חמש אור, כלומר, או שיש תחנה סופית באושוויץ, או שהתחנה סופית בירושלים. אתה מחליט. הוא מפרש עוד כי באינון וחמש אור, ואותם חמש פעמים אור הנזכרים ביום הראשון של מעשה בראשית, חמש עלים של השושנה העליונה. לכן זה בעולם הבריאה, פרשית ברא. בריאה כנגד שירת הבינה. הם כנגד חמש עלים של השושנה העליונה, שהיינו כנגד חמישה חסדים המתעוררים בבוקר מהבינה, שהיא השושנה העליונה. ומונה אותם שהם חד ויומר אלוהים יהי אור, שני ויהי אור, שלישי וירא אלוהים את האור, רביעי ויבדל אלוהים בין האור, וחמש ויקרא אלוהים לאור יום. שהם כנגד חמישה חסדים של עולם הבא, של אמא. כל זה מופיע ביום הראשון של הבריאה. ואמר תקלט עשר עלים לגעת י"ג עלים שיש בפנים השושנה נרמזים במילת אחד שבפסוק וירא ויהי בוקר יום אחד. כלומר כל זה שכמו שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד. אני חייב לסיים כל תיקון במילה לא, היום השני וירא ויהי בוקר יום שני.
יום.
למה לא אחד?
יום.
מה ההבדל בין יום שני לאחד?
לא
יפה. היה צריך לומר, וירא ויהי בוקר יום ראשון. לא כתוב יום ראשון, אלא יום אחד. מה זה יום אחד? הוא יוודע לכם. זה יום הגאולה. כלומר הסיומת של הבריאה ביום הראשון של הבריאה של מעשה בראשית וירא ויהי בוקר יום אחד זה לא יום ראשון של הבריאה בפסר זה זורק אותנו עד לגאולה השלמה יום שיהיה אחד ששמע ישראל השם אלוהינו השם אחד תבין את זה טוב 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 איפה חסר סיומת כזאת וירא ויהי בוקר יום ה... זה מה שיש לי קיים אתה אומר את זה בקידוש אחר כך אתה מתחיל ביום השישי ויחולו השמיים והארץ רק היהודים עושים דבר כזה חוצים לך פשוט באמצע זה לא מתחיל משם היית צריך להגיד וירא ויהי בוקר יום השישי ויחולו השמיים והארץ אבל לא חשוב זה עוד שיעור אחר איפה חסר פשוט וירא ויהי בוקר יום ה? שביעי, כלומר יום השביעי שעדיין לא יסתיים. ברגע שהיום השביעי יסתיים, אני צריך עוד פסוק אחד בתורה. ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. ואז יתחיל יום השמיני, שזה חזרה לאחד. אז אנחנו עכשיו נמצאים ביום השביעי של הקדוש ברוך הוא. שעדיין לא יסתיים. עובדה אין לי פסוק כזה בתורה. כמה זמן הוא ממשיך היום הזה? 6,000 שנה. כלומר, אנחנו 6,000 שנה ביום השביעי של הבורא. הוא הפסיק לעבוד, ואנחנו ברגע שהוא הפסיק, התחלנו. כלומר, הוא הגיע לשבת שלו? כן? בשבת שלו יש לו גוי שבת. מי זה? אנחנו. גוי אחד בארץ. אנחנו עובדים בשבילו. הוא אומר לי, לא יודע מה הפלטה הזה, תכניס לי פה זה, לא יודע. אנחנו דרוזים של שבת, כן? דרזים.
הוא לא מדבר על
הריח
של
זה, הוא מדבר
על
הריח של הלבנון, של הריח עם הריח של דברים. תלוי, אם אתה מרוקאי, זה שיר הצירים, וכמה יש ריח טוב של חמיץ. לא, אנחנו, הריח שלנו טוב רק כשאנחנו חוזרים. זה העניין. בינתיים אם אנחנו בשושנה עם ריח לכן אנחנו עטופים ב-800 מיליון קוטים
אבל אז
יש לנו ריח בלי קוטים זה החידוש היום יש לנו ריח בזכות זה שיש קוצים, כלומר צריכים ללחות את חד כדי שתוצימית. לעתיד לבוא את התוצימית בלי לחיצה. בסדר? כמו זיתים. בלי הרבה אחוז של חומציות. פחות מחמש. מחמש ומעלה אל תקנו. חבל על הכסף שלכם. אתם רוצים שמן זית טוב, זה צריך להיות 2.5, 3, 4, מקסימום. אז זה יהיה, וירא ויבוקר יום אחד, שמספרו י"ג, ואמר אחד, אחד בתרי שושנים, יש י"ג עלים שמספרם אחד בשני השושנים, של הבינה ושל המלכות. כלומר, יש אחד למעלה ואחד למטה. מי זה אחד למעלה? חוצה בריחות. בינה, כל העולמות העליונים זה מדרגה אחת. מי זה אחד למטה? עם ישראל. גוי אחד בארץ. רק אתם. גוי אחד. אתה אחד למעלה ושמחה אחד. מי זה בשמחה אחד? בגילוי, פה. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. כלומר, יש אחד למעלה ויש מקבילה לאחד הלמעלה ולמטה. הזמן מה זה? שבת. נקרא יום אחד. גם כן, שבת נקרא יום אחד. לכן, יש זוהר שצריך לקרוא אותו בערב שבת, שנקרא אחד. מאמר אתה אחד. על הזוהר, על השבת. שבת נקראת אחד. יומה של אחד. נכון. עולים למעלה, למעלה מ... נכון. נכון. גם שלנו. נכון. גם שלנו כבר. זה לא יהיה זמן כמו שאנחנו מכירים היום. נכון. לכן כל הבריאה, כל הטבע זה טבע. דה י' כבר תשע פעמים, אחד עולה 20 מטר, כמספר השם הוויה, עלי יתמר, על זה נאמר ביום ההוא, הנה, יהיה השם אחד, ושמו אחד, כמו ביום הראשון של הבריאה. כלומר, אנחנו נסיים את כל הבריאה, במדרגה אחדותית אחת גדולה, שנבין את כל הסיפור. כלומר, יראו לנו סרט של כל ההיסטוריה. כל מה שלא הבנו במשך ההיסטוריה, למה היה זה ולמה היה זה ולמה הייתה שואה ולמה היה זה ו... מה שלא הבנו, גם בכללי וגם בפרטי. אתם יודעים שבפרטי מראים לכל בן אדם את כל החיים שלו ברגע שהוא נעלם, הולך מהעולם הזה? אותו דבר, בכלל, כשנגיע לזמן הגאולה יראו לנו סרט, מוקרן על קירות הכותל. של כל החיים. אף אחד לא מובן לו הכל. אף אחד לא מובן לו הכל. אנחנו כולנו הולכים בערפל, פחות או יותר קמים, אבל זה ערפל. יש לך אורות ערפל? קדימה ואחורה. בסדר? אבל אל תדליק אותם לעניין ערפל. בסדר? אם אתה מדליק אותם בלי ערפל, אתה מקבל קנס. אבל כשיש ערפל, צריך להדליק אורות ערפל. אני החלפתי רכב רק בגלל אורות הרפל. לא היה לי ברכב אהבה. אמרתי להם, מה זה, אין אור הרפל? לא רוצה את הרכב הזה. אז בא לכם, יש להם איזה אינטריזה כזאת. אין אורות הרפל. מסוגעים. לא זה. זה היה לפני. נכון? נכון. לא, 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 לא הקודם. הקודם, הקודם. כן, הרי נזכרו כאן שתי פעמים, אחד, ואי הוא עמודה באמצעיתה, והשם הוויה הוא התפארת שבעמוד האמצעית, שהוא הרואה בשושנים. אז אני צריך כל הזמן לחפש הרואה. ראי הנאמנה, הרואה הנאמן. מה עושה הרואה הנאמן? לחבר בין עולם הבא לבין עולם הזה. משה רבנו מה הוא? הוא תמימיותו של יעקב אבינו, נכון? יעקב אבינו נשא שתי נשים, לאה, עולם הבא, רחל, עולם הזה. משה הפנימי, מה עשה? אותו דבר. מה עשינו אנחנו בחזרתנו לארץ ישראל? תיקון חווה, חווה בגמטריה. תשע עשרה שנים אחרי הקמת מדינת ישראל, חזרנו לירושלים, תיקון חווה. ומה עשינו כשחזרנו לירושלים? דיברנו עולם הבא עם עולם הזה. נכנסנו לירושלים של מטה, אז הקדוש ברוך הוא נכנס לירושלים של מעלה. זה לא נגמר. אנחנו עכשיו צריכים להמשיך. נכון, אבל לא כל התיקון נגמר. התיקון חווה התחיל, לא הסתיים. מתי הוא מסתיים? בילה המוות לנצח. כי מה הביאה חווה לעולם? מוות ניצח. לכן אנחנו חייבים עכשיו גם לבנות את בית המקדש וגם לבטל את המוות מן המציאות. גם דרך כהן, גם דרך מקומות אחרים. מה?
זה הסדר, בית
המקדש, ואז בילה המוות? כן. חייב שיהיה בית המקדש לפני בילה המוות לנצח. כי קודם כל המלך המשיח לא נוכל לדעת שהוא באמת מלך המשיח אם הוא לא בנה את בית המקדש. הוא לא משיח בדעת. אפשר להיות פוטנציאל משיח, אבל אם לא בנית, אתה לא משיח. פירוש שמחבר את שתי השושנים ונכללות שהן בו. כלומר, איפה הן מחוברות? מי מחבר את שתי השושנים? הזכר. זכר תמיד נמצא בין שתי נקבות. תמיד. יוצא מבטן אמו ונכנס לבטן אשתו. ונעשות בו אחד. לכן לפי שאימא נותנת המוחים לזהירנטי, והוא נותן הערתם למלכות, אז הוא תמיד מחבר בין שתי נקבות. וזה שאמר, וחושבנה אחד שהוא בר. אתם יודעים שאם אתם מסתכלים על תינוק, לפני, על עובר, לפני שהוא בכלל מופיע כתמונה, כציור כזה, כתינוק כזה קטן, כן, מה שרואים שם זה ככה. זה מה שרואים, זה התיאור הראשון שיש בתוך בטן של אימא.
לברות.
שם נקבות וזכר שזה השפתיים באמצע. זה השפתיים העתידות של הבן אדם. זה המוח והלב. ככה מופיע תינוק בהתחלה. אחרי זה הוא הופך להיות כמו איזה חייזר. כן? ולאט לאט מתפתח. וחושבנה אחד שהוא וו. ולכן כל החשבון הזה זה וו, שזה אחד, 13. וו כזאת. וו של תמה, של הגאולה. וו א' וו. זה הוו של תמה, של הגאולה. זה שש ועוד אחד, 13. ורוצה לומר כי התפארת יסוד עוד וו מלאה שמספרה אחד. כלומר, הוו הזאת, שדיו כוו כ... והוו הזאת מחברת בין ההי העליונה לבין ההי התחתונה. הן נכתבות גם כן ה-א' וה-א'.
גם ה-א'
זה התורת. בסדר?
גם ה-א' זה מים.
נכון. זאת אומרת, פה מה המרכז של כל זה? זה ה-13 הזה. כלומר, ה-13 הזה זה אחד. אחד בגמטריה גם אהבה. נכון? זה אותו דבר. זאת אומרת, תשימו לפה, ה וה. נכון? זה האבא, אב, שמחבר בין שתי ההיא. זה נקרא אהבה. ואם אני לוקח את כל הצורך של אוהב, אני לוקח פעם את זה, פעם את זה, ופעם את זה, נכון? זה ועוד זה שווה 3, זה ועוד זה שווה 7, זה ועוד זה שווה 6, נכון? תקפתי זין, ג' פרס זוג. כלומר, כל החיבור הזה זה זוגיות. זה הזוג. אם אין לי זוג של שושנים, לא עשיתי שום דבר. לכן אני צריך להביא שושנה עליונה, לחבר אותה עם השושנה התחתונה. וזה סוד האהבה הזאת פה. את השם הזה צריך לכוון כשאתה נכנס למקווה. זה שם הגאולה, אם היו כמובן פה. וזה בגמטריה 45, שם מה? זה הסוד של משה רבנו. זה הגואל. הגואל יש לו את השם הזה. לכן משה חייב כאילו, שם מה? שם מה? זה המראות, תוסנת התאה באה דחילו, תוסנה התחתונה היא סוד המלכות. מה צריך לעשות? יראת השם. זה הפחד. זה גם פחד, קוראים לזה פחד יצחק. בסדר? אז היראה, מי שאין לו את הפחד הזה, אין לו גם יראה. לא פחד מעונש. פחד וואו, מהגודל הזה. זה נקרא מצווה ראשונה. תוסנה התחתונה זה יראה. מי שלא יראה, קשה לו מאוד 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 לכוון לתוסנה העליונה. יראת השם, ראשית חוכמה, נכון? כלומר, מה מופיע ראשון? התוסנה העליונה או התחתונה? התחתונה. הנה עוד כדי. אם אין לך יראה, לא תהיה לך תוסנה העליונה. זאת אומרת שאם אין לך בעצם מציאות פיזית, עצמאות, ממלכתית, תחתונה, לא תיתכן אחרי זה גילוי פנימי. היום אם אנחנו יכולים להתחיל ללמוד פנימיות, זה בגלל שיש לנו מלכות. אם לא הייתה מלכות, היינו גונזים את הזוהר הזה בתוך קופסה. אי אפשר ללמוד את זה. התורה הזאת נלמדת היום בגלל שהתחלנו מהלך מלכותי. שווה מה ששווה, כן? אנחנו בתהליך סיפור.
אבל זה עדיין
בקופסה, אנחנו
פה
בקופסה. אנחנו לא בקופסה. ברגע שזה כבר יוצא לעולם.
זה לא נכנס למערך.
זה כבר נכנס. זה כבר נכנס גדול מאוד למערכת החינוך התורני. אז כשאנחנו בעצמנו לא מאמינים לדברים, מספיק. אנחנו חושבים שזה עדיין זה. זה לא חושב. תלמד ותשמע כל שיעור היום. אין שיעור היום, אין. אין בלי זה. אין, אין, בכל ה... לא חשוב באיזה מסגרת אתה הולך. חרדי, דתי לאומי, כמעט בכל המקומות, אין שיעור בלי פנימיות. אין, אין דבר כזה. זה נדיר מאוד. בסדר? והיא יראה, והיא נקראת יראה. כמו שכתוב, אישה יראת השם, היא תתהלל. כלומר, מתי אתה בעצם אומר הלל? שיש לך מלכות. היא תתהלל. תוסנה עליונה, רחימו אהבה. תוסנה עליונה היא יסוד הבינה, נקראת אהבה, זה כבר החיבור האחדותי העליון, שהוא נובע כשיש כלי למטה, כדי לחול בפנים.
היא תתהלל, זה
הבינה. תתהלל,
אתה
יודע, בסדר, אבל אותה אישה שיראה, יראה את השם, המלכות בעצמה, היא חייבת להלל.
היא
מתהללת. נכון, לא היא תהלל. יש מהלל ומתהלל. היא מהללת והיא מתהללת. נכון? היא מקבלת את ההילולה הזאת. ובא עניין מצוות אהבת השם, ובא יתמר, ובמלכות נאמר, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שת חפש. עד האלות השישית. שת חפש, בן יצחל. באלות השישי אומר הבן יצחל, קרוב לאמצע האלות השישי, קצת יותר מאוחר, כך אומר בן ישראל במילים שלו. יהיה זמן של חזרת החפץ האלוהי בעם ישראל. זה בדיוק חזרתנו לארץ. פירוש שבני ישראל רוצים לעורר את האהבה מן הבינה, כלומר רוצים לקחת את העולם הבא ולהביא אותו מהר לעולם הזה ולהמשיך ממנה הערה למלכות, אבל מתי זה יהיה אפשרי? כדי שיהיה לך בב, מדרגה של שם. שתכווה שתתרצה לצאת מן הגלות עם בני הישראל. בסדר? אז אתה לא צריך ללכת נגד המהלך האלוהי ולהתחבר למחבלים כדי להרוס את המדינה. יש גם כאלה, חז ושלום, מתוך עם ישראל, שמתחברים לאיראנים, שמתחברים לכל המחבלים בעולם, מנסים אותם כדי להרוס את המדינה. הוא מפרש, במה יתו לערעלה, במה יבוא בני ישראל לעורר את השכינה שתצא מן הגלות, איך זה קורה, ממציאות, אומר בימינה בכוח החסד שבימין שהוא סוד האהבה נמצאת אליה מן הבינה. זה כוח פנימי שיבוא בפנימיות שאתה אפילו לא תבין מאיפה זה בא, פשוט משהו יעורר אותך. משהו מעורר את היהודי היום בגלות לשוב לארצו. אף אחד לא יודע מה. אין פורום, אין כלום, לא יודעים ממה זה נובע, זה לא לוגי בכלל, כי זה הרבה יותר כיף או שקט לחיות שם. ובכל זאת באים. לא יודעים מה זה. עד שתכף. ואי הילה רעית בהו, והשכינה אינה רוצה בהתעוררות האהבה מצד הבינה על ידי בני ישראל, עד יתר הימים נעשי יבוא משה רואה הנאמן. כלומר, מחכים למשיח. שהוא בעלה דמטרוניקה שהוא הדת המתפשסת בכיסרת דזירנטים. כלומר, לא המשיח בגוף, אלא המשיח בכוח. כלומר, כשתתעורר הדת, כשתתעורר הרצון הפנימי של הכתר יתחיל לזרום, המהלך הזה יקרה. וזה מה שקרה. חסר לנו האיש. אבל לפני שהאיש בא, הריח שלו כבר נודף בעולם. שומעים את הצעדים שלו. אתם מבינים את מה שקורה? כל דודי הנה זה בא. כל. הפנימיות. לא רואים עדיין את הדוד. מדלג על הערים, מקפה. רואים רק עקבות. לא רואים אותו אדם. אבל זה לא חשוב. הוא כבר מתחיל להופיע. זאת הצורה. ואיתמר בה שנאמר בו ורוח אלוהים מרחפת ומפרש יהיו רוח ומשיח. הוא רוחו של משיח, דהיינו סוד הערות החסדים הנמצחות מזירנטי למלכות להמציא גבורותיה. היום אנחנו נמצאים במיצוק הגבורות לאט לאט. אז יש עדיין גבורות, אבל זה גבורות שלאט לאט מתמתקות. לא הרי היום כהרי לפני 70 שנה או 80 שנה, נכון? אין בכלל השוואה עם מלריה ומחלות ובדיסות ולא יודע מה. היום אנחנו כבר עמוק עמוק בתוך התהליך הזה. כן.
אני לא חושב את מה הקרונים או סיפורת או משהו כזה, אבל הוא אומר רוח אלוהים.
כן.
זאת אומרת שאני יכול למצוא שם גם נשמת אלוהים ו...
כן, בוודאי. בוודאי, בוודאי. הרוח זה החלק הזכרי של אלוהים. ויש למעלה מזה נשמע.
אז זה גם גוף של אלוהים?
הגוף של אלוהים ישראל. זה בדיוק העניין. אשתו כגופו, אנחנו כנסת ישראל בת זוגו של הקדוש ברוך הוא. מה זה בת זוגו? אשתו כגופו. כלומר, אם היית צריך לתת גוף לאלוהות זה עם ישראל, לא בן אדם אחד.
ממש
בסדר? כן. לאו דווקא, זה בניין של כלי. צריך לבנות כלי, צריך גבורות.
וגבורות,
סתם אני מבין, ועדיין לא מתקו אותם, כי עדיין הזכר לא הגיע. מתי הזכר, מתי היא ממוצקת? שהזכר מגיע. אז כל הגבורה שבנתה את הכלי, עכשיו גם היא תהיה ממוצקת. האישה צריך לבנות אותה עם כלי. מה בונה אותה? הגבורות, נטו. אבל אחרי זה, כשהיא כבר בנויה לכלי, אז הביאה הראשונה, כבר מתחילה למתק את האישה. בסדר? אנחנו נסיים רק את המאמר, שנאמר במשיח ונחה עליו רוח השם, לכן יתהיה לו למשיח רוח, והיינו הערת החסדים בזהירנטית. ברוח הדה ארחת ההיא חולה, ברוח הזה הריחה החולה ההיא, והיינו השכינה שהיא חולה בגלות, היא צריכה להריח את הרוח הזאת, של הזכר, ומהרוח הזאת היא תתעורר. זה ירפא את כל המחלות שלה. ואז שיעת, של אישיעת, ועל ידי זה תתרפא, נרפא. רוצה לומר שעל ידי הערות החסדים שנמשכו אליה מזיירנטים, נמתקו גבורותיה, עכשיו בגלל של זכר, זיירנטים, ועל ידי זה מתרפאת מכל הגלותה, ותחפות בגאולתה ובגאולת ישראל. ואז היא מתעוררת לחיים, וזה בעצם הגאולה השלמה. אז יש תהליך גדול, ובעזרת השם אנחנו נמשיך, וזה ממש מתלבש עם הפרשיות שאנחנו לומדים, שזה בעצם הסימן מהווה אב טיפוס לכל הגאולות, גאולת מצרים. שבת שלום ומבורך. אז גם אני לא. אמן. אמן.